עכשיו ב-103 FM. ינון מגל ובן כספית. 103 FM. 1 2.
כן, בוקר טוב, בוקר טוב. מה נשמע? אני מנסה לחפש פה, באתי לא מוכן לתוכנית היום, אני קצת מתנצל פה בפני המאזינים. בוקר טוב, בן כספית, עוד השרון.
ממש, איזה שינוי. כן. איך נעבור את זה כשאתה לא מוכן?
אולי אבל אתה תוכל לעזור לי, אולי אתה... אם אתה יודע את התשובה, אם אתה יודע את התשובה, אתה מלך. יהיה יותר לך אפשרות לצאת מלך, יותר מזה אתה רוצה?
עכשיו אני בלחץ, כן, מה?
איך קוראים... לקבאי, אישוני הקבאי, שהחליט על פינוי הבניין.
לא יודע, לא זוכר, אבל...
חבר'ה, תשלחו לי בבקשה את השם שלו, חשוב לפרגן לו. סוף סוף בא פה בן אדם...
אתמול הוא התראיין, ראיתי אותו בכל איזה...
התראיין, כן, ראיתי אותו התראיין. בסדר, לא רשמתי את שמו. בבוקר אמרתי, בוא נה, אני חייב לפרגן לבן אדם הזה. סוף סוף בן אדם שעושה את תפקידו, אנשים אומרים נס, לא זה, זה נס גלוי, אוקיי, כאילו... בוא נה, הבן אדם עשה את תפקידו כמו שצריך, הוא ראה, הוא ראה שהבניין מסוכן, הוא פינה אותו, והציל פה כמה אנשים? מאות? אלפים? כמה? זה 30 משפחות, נגיד כפול 5. כמה זה 30 כפול 5? 150 בלעז.
אתה יודע, אולי היו שם גם רווקים, אולי שם קשישים שזה שניים.
100 איש.
אתמול פורסם שבמתנס שעיריית חולון העמידה להם יש איזה 100 איש. בוא נאמר מאות אנשים, כי זה מעל 100 איש. תראה, כל השרשרת פה הייתה מוצלחת. קודם כל, זה שלא הצליח לפתוח את הדלת, התקשר למחבש, אתה לא מצליח לפתוח את הדלת, אני יודע מה אתה עושה. נותן בעיטה, פותח והולך לישון. לא מתקשר למחבי אש.
לא, היה שם כנראה משהו...
התפוצץ שם
איזשהו... שר, אתה משיג לי את הטלב, את השם של התפסר הזה? רב תפסר, מה הוא תפסר? רב תפסר.
אחד היסודות...
תפסר, גם כן שם מצאו לעצמם,
עמוד יסודי נזדק והתפוצץ כנראה, ואז כל הבית, כל הזוויות השתנו לקראת קריסה, ואז הדייר שם לב. גם היה פיצוץ בלילה, ואז התקשר למחבי האש. מחבי האש לא שלחו את הג'ינג'י בלי המפתחות, אלא באו. אתה, כבאי שאתה מדבר עליו,
רונן מחטייב, תפסר רונן מחטייב.
יצלת 100 ומשהו נפשות.
אני רוצה להגיד לך, אתה פשוט מלך. אתה פשוט ואתה תותח. יש לך, בוא, אתה בא ליום כיפור נקי. אתה יצלת פה 100 נפשות. 100 נפשות, זה פשוט לא יאמן איזה תותח האיש הזה. זה דבר מדהים. מה, איך נתמודד עם זה שיש אירוע במדינת ישראל שתופקד כמו שצריך? איך להתמודד עם זה?
לתפארת, בוא, צריך לגנוז את זה, בוא. הנה, שמחיוב כותב כבר בטוויטר לכבוד ועדת התקסים, אפשר כבר לשריין מדליק מסועה אחד לטקס יום העצמאות הקרוב. הוא נותן למישהו אחר, עכשיו יוני בוצ'קובסקי, הוא הולך לקצונה, אתה מבין? זה ישראל הראשונה.
בדיוק, זה אבי בניהו, זה אבי בניהו שלהם.
מפקד משמעת, אבי בניהו הוא ישראל הרביעית.
לא, הוא דואג לקצינים.
אבי בניהו ילד סורי,
בוא, ישראל הראשונה, בוא,
גדל
היה,
ביד
בסדר.
אליהו,
גם אני אשכנזי שאני ישראל השנייה, והוא
לא, לא
הוא
לא.
סורי שהוא ישראל הראשונה,
לא
בוא
מתוק
נתקדם.
שלי, לא חמוד.
כן.
יש, כשיש לך אנשים ישראל השנייה, שאחד, אבא אחד זה העולה מסוריה, והשני זה לא זכור לי אותו דבר, גדלים יחפים בדלות, מוכרים בבריכת גלי גיל, בסברס בחורף, אבל מצליחים להתקדם, אגב, דרך.
בסדר, גם ההורים של ציפי לבני היו באצל, בוא נתקדם.
ילד חוץ בקיבוץ.
וזהו, וידח זיל גמור היה בקיבוץ.
וידח זיל גמור,
כן, ועשו לו אמרה.
צריך באמת להתחשבן אחורה עם כל הקיבוצים שעזרו לאנשים להתקדם.
גם ההורים של ציפי לבני היו באצל, תפסיק כל היום להגיד, הוא היה שם, אנחנו לא חיים את העבר, אנחנו חיים את ההווה, וחיים את העתיד. בעוד 800 גלגולים
לא תגיע לציפי לבני, לצל של המקום שעליו ידרכה לפני שבועיים.
ברור, ברור, שום סיכוי, 800 גלגולים. אגב, מתי אתה מאמין בגלגולים?
מעכשיו, כשאני רואה אותך, זה גלגול יפה.
יפה.
חתיכת גלגול.
כן.
בקיצור, הוא נותן את זה למפקד משמרת בכבאות והצלה חולון. לא חשוב, תביאו את כל המשמרת. הם הצילו הרבה אנשים.
מדהים. טוב, זהו, פרגנו. בוא עכשיו נתחיל להיכנס לחפשות.
אנחנו רוצים לעשות יותר מפרגונים, אנחנו רוצים גם, יש שם זוג צעיר... תשמע, יש אקסיומה, כשאני הייתי כתב בחוץ לארץ, ידעתי שגם אם ייפול מטוס בסוף הקצה של הקוטב הצפוני בטימבוקטו, זה לא אותו מקום, אני יודע, ויהיו עליו 8 אנשים, אחד מהם יהיה ישראלי. זה חוק.
ברור.
והחוק הנוסף הוא שתמיד בכל אירוע מהסוג הזה יהיה זוג שעמד להתחתן וכל העסק קרס על החתונה שלהם. אז אנחנו נעזור להם להתחתן. לא ככה?
כן, דבר איתו.
איתה, איתו.
איתו, איתה, איתה, אתה צודק, איתה.
כן. זהו, תשמע, הכנתי לך היום לקראת החג בכל זאת. צריך הרי להתנקות לקראת יום כיפור, נכון?
בהחלט.
אז הכנתי לך מצעד.
כן.
מצעד, אני קורא לזה, זה פשוט לקרוא לזה, בעצם, כן, זה מצעד השופרות, לקראת סיום השנה. אבל הוא השופרות היומי. אז אנחנו נתחיל במקום החמישי, שהתברג בו ברגע האחרון.
אתה עושה את זה בלי דרמה, זה קצת כאילו חבל,
נכון, כי הכירתרתי את הכל בלילה, רציתי להכין אות וקריין ומוזיקה, אבל בסוף, כל הדברים האלה זה דברים יותר שלכם, של הנראות.
מישהו כותב לי, תמיד תזכור, לא עשית 1-2, הרסת למאזין את התוכנית.
צודק, צודק, תעשה עכשיו.
1-2! כן, אוקיי, סליחה.
אז במקום החמישי, אני מקווה שההפקה איתי, יש לנו את איש הפטישים. הנה.
מה? יש פה ההפקה לא איתך. כרגע, המצב הוא כרגע שהאחראים פה על הצד הטכני מסתכלים אחד על השני ולא מבינים על מה אתה מדבר בכלל. מסתכלים על רביע וסער ואין להם מושג. מה, עידו, דבר, הכל טוב. סימולטנית, מה הבעיה? יש לך כמה סינקים? כן? הוא לא יודע מה, איזה מה הוא.
העברתי את הסדר שלהם. אני רוצה קודם את, איך קוראים לו? את שלום, לא שלום, פרופסור שמחון.
שמחון, קדימה.
אתה אומר לתקציב, כאילו זה פטיש. זה הפך להיות הפטיש החדש. תקציב.
זה שכלכלן בכיר אומר שלהעביר תקציב זה פטיש, זה דבר די מדהים בעיניי.
אז אני אגיד לך משהו. מדברים על התקציב הזה כאילו הוא פטיש. מה שאני אומר...
פטיש של מי?
תקציב.
זה לא אינטרס שלנו שיהיה כאן תקציב שנתנהל על פיו?
אז זה, תשמע, זה כאילו בעצם הפיכתו של פרופסור שמחון, איש כלכלה ותיק.
כן.
חבר'ה, אל תכניסו עכשיו עד שאני אגיד, תודה. לסוג של איציק זרקה, זאת אומרת, הביביזם הוא כנראה לא מבדיל בין סתם ביביסט, כן, מן השורה או מן הרחוב, לבין מי שהיה
טוב, יועץ כלכלי של ראש הממשלה. טוב, הוא הסביר כבר מאז שלה, את האמירה שלו 10 פעמים, נו, לא, בסדר.
אפילו כן. ישראל כץ הסתייג מזה.
טוב.
למקום הרביעי השתלבה סבתא חביבה, קוראים לה אילנה חניה, היא הפגינה אתמול מחוץ לכנס של תקווה חדשה בחוף הים באשקלון. בוא נשמע.
לא הבנתי
כלום. לא, אני אקריא בשביל זה אני פה. סבתא חמודה כזאת, צייצתי מקודם.
מה השם?
מי יכול להשיג לי, אילנה חניה, מי יכול להשיג, כנס לדף פייסבוק שלה, תבין הכל. מי יכול להשיג לי סבתא חמודה כזו לילדיי, כי בצד שלי כבר אין סבתות. אגב, הבוקר צבי האוזר צייץ גם את משהו. בקיצור, כנס לים, שם תמצא את מותך יחתיכת נוכל, בני בגין. היום היא כבר צבחה, הגברת הזו, כן? האוזנר ימניאק, בושה וחרפה יזבל, האוזנר זה צבי האוזר, האוזנר המקורי, גברת חניה הבורה, היה התובע הכללי במשפטו של אייכמן, שהוא, אני מקווה שאת יודעת מי.
אוקיי, תודה שהתקלת אותנו, מה גברת...
זה היה המקום הרביעי.
אילנה חניה, כן, היה לנו מאוד חשוב.
זה הפגנה של הביביסט, נגד תקווה חדשה, זה החברים שלך. במקום השלישי, ארז צדוק, כמובן בערוץ 20, איך לא, הנה.
ויש פער גדול בין מערכת הביטחון והמשטרה מצד אחד לבין הממשלה מצד שני. אני טענתי שהממשלה לא ממש רצתה לתפוס אותם. זאת אומרת, היא חששה מהתפיסה שלהם. כי תפיסה שלהם זה אומר מאומות, בוודאי אם התפיסה תהיה תוך כדי פציעה או הריגה של מי מהמחבלים, זה היה מוביל למאומות קשות, שהיו אולי מובילות לתגובה קשה של צהל, שהייתה אולי מובילה להפלת הממשלה. ולכן הממשלה חששה מהתפיסה שלהם. מערכת הביטחון כן עבדה בו, אז מערכת הסייבר עבדה.
תשמע, אתמול, על מה שאמר הטלנט הנוסף שם, איך קוראים לו? הלל או הלל בסוף? אתה תיקנת אותי, ואני אמרתי את הנכון בהתחלה.
לא, אתה אמרת הלל, ואז הוא כתב לי לא הלל הלל, ואז התבלבלתי, לא הבנתי למה, כי אני יודע שקוראים לו הלל, אז אמרתי לך, טעית, ואז כאילו הוא אמר לי, לא, הוא צדק, בקיצור, אז הלל, אוקיי, הלל.
אז שהלל לרוזן ביטון הזה נראה כמו וודוורד,
לא, סליחה. מה, עכשיו גם המראה שלו לא בסדר מבחינתך, לא הבנתי.
הנראה הוא לא על המראה, אוקיי?
כן, זה מאוד לא פוליטיקלי קורקט היום לדבר על המראה.
אבל זה לא על המראה, אוקיי?
כן.
אני כתבתי אתמול של האמירה הקודמת מאתמול, שעכשיו תהיה החלה, ואנחנו היחידים שנדבר על האסירים, בערוץ 20, שברדוגו לידו נראה כמו וודוורד, אז עכשיו, ליד הארז צדוק הזה, הלל רוזן ביטון נראה כמו וודוורד, הם מחליפים את הוודוורד ביניהם כל הזמן. למקום השני השתחל, ממש ברגע האחרון, יריב לוין, איש שחשבתי פעם שהוא איש ראוי, מדר ז'בוטינסקי.
אוהד הפועל אגב.
אוהד הפועל אולטרז, לא סתם הפועל, שאמר אתמול ברעיון, אני כבר לא זוכר לדעתי, בוויינט, שחמאס, חיזבאללה והמחבלים בכלא מריחים את חולשת הממשלה, ואז אני חושב שזה בעצם תגלית בינלאומית, כי יש להם כנראה חוש ריח שמקדים. הרי על פי כל המומחים, החפירה הזו זה חצי שנה, שנה, מינימום עבודה, והם כנראה הריחו את הממשלה הזאת עוד לפני שהיא באה. זאת אומרת, הם אמרו, אנחנו נחפור, ורק אם ביבי ילך אנחנו נברח. אז זה המקום, אגב, עמוס מלכה, ראש אמן לשעבר, כותב על זה, כתב על זה, כמה טינטום צריך כדי לומר שמעל חצי שנה של חפירות, רובן בתקופת ממשלה קודמת, קשורים בהרגשת האסירים שהממשלה הנוכחית
חלשה. כן, מצד שני צריך לזכור גם שהשוטרים, השוטרים שתפסו אותם, הם גם כן התגייסו למשטרה בתקופה של ביבי.
בדיוק. ולמקום הראשון השתחל מי? ינון מגל. קמתי בבוקר, עסקתי בענייניי, פיזמתי לעצמי שלי שירי לכת טורקיים, ואז ראיתי את הציוץ שלך שתרמת 10 פעמים חי ללהבה. ינון, ינון שלי. לפני שיפול עליי כל הג'ורה של האינטרנט, כאחראי כמובן על מעשיך, וזה שנותן לך את הלגיטימציה, ואת יודע, אני שואל את עצמי אם הימנון המקורי, זה של היחידה ושל כל המערכות חינוך שהוא עבד.
של האשכנזים?
ולמד, לא,
של
לא,
ליד האוניברסיטה?
לא, אני דווקא לא בטוח שמורנו היה אשכנזי ביחידה.
של עמק יזרעאל, של ההתיישבות העובדת.
של מי שאתה רוצה או לא רוצה.
סיירת מטכ"ל.
של הערכים של בני
של
אדם.
שלנו, יפה הבלורית והתואר, ישראל של פעם.
של הערכים של בני אדם.
הנאורים. אלה לא, כמו שאמר לי, אתמור לך החבר שלך, זאב רז, זאב לא רז, זאב רז,
כן.
שהוא אמר לי, איך הוא צועק? הוא שאל למה הוא צועק? הוא נאור. הוא תומך בזביידי, אבל הוא נאור, הוא לא צועק, הוא לא מרים את הכל. אנחנו בבונים, אבל אנחנו לא תומכים ברוצחים, אתה מבין את ההבדל בינינו?
הניסיון שלך לעשות, להסיט עכשיו את הוויכוח, הוא לא רואה.
הוא לא להסיט את הוויכוח, הוא בדיוק זה.
הוא
בדיוק זה. איפה ינון של היחידה שהיה עורך של וואלה? איפה הינון שליד האוניברסיטה, האשכנזי, מהעמק? איפה הוא, הינון הזה שתומך ללהבה? אתם יכולים לקפוץ לי. אתה לא מבין? להבה היא נגד התבוללות. היא לשמור על עם ישראל. זה הנר שדולק. אתם לא מבינים? מי אתם בכלל שתדברו נגד להבה? שעוזרים לנערות במצוקה, שמתבוללות. מי אתם? מי אתם שתדבר בהתנסות כזאת? שתדבר ככה בהתנסות על בנצי גופשטיין, שעוזר לנערות יהודיות פי 100 ממך, פי 1,000 ממה שהתחלת לעזור בחיים שלך לנערות יהודיות. אתה מבין? של נעליך כשאתה מדבר על בנצי גופשטיין.
אני דווקא יחף, אז שאלתי, ראיתי את נעליי עוד מראש, כאילו, ראיתי את הנולד. טוב, אז בכל זאת, כדי להשלים, אתה ישר הולך לאשכנזים ספרדים, כאילו, עמוס מלכה זה שכתב הרגע, הוא אשכנזי כמובן, ובנצי גופשטיין הוא הרי משלנו, בכלל, כל הספירה הזו, שהיום כל שם אתה חושב קודם כל רגע הוא אשכנזי או ספרדי, זה אחד החטאים שישים אותך ואת שכמותך, אתה לא ראשון שם, הראשון שם זה הדוקטור בחבית הכי חמה והכי לוהטת ממרכז הגיהנום אם יש גיהנום, אבל אני רוצה בכל זאת להשלים את המצעד כי אתה במקום הראשון, אז מכיוון שחשתי בושה גדולה על הסיוע שלך
לשם... למה? למה? מה הבעיה?
תשמע, זה הבושה שלי, מה?
לא, לא, אבל מה הבעיה? איפה הבעיה?
אני חושב שלהבה זה ארגון בזוי.
למה?
זה הארגון שהוא הכי פחות, הכי פחות, מכל הארגונים בעולם בכל שפה שהיא, מסמל יהדות כלשהי.
למה? תסביר את למה.
מזל באמת. אם היה לנו להבה כל השנים, לא הייתה בכלל...
כן, אבל למה? תסביר למה.
למה אני אסביר כבר לירושי?
אין למה. פשוט בזוי.
אני החלטתי, כן.
אין למה, אין לך הסבר.
אבל לדעתי זו זכותי, אני לא רוצה להיכנס עכשיו דיון על להבה.
זאת אומרת, אין לך טיעון בכלל.
אם אני רוצה, אם אתה רוצה להיכנס דיון על להבה, אני אסיים את המצעד, זה בערך עוד 13 שניות, ותגיד מה שאתה רוצה להבה, אוקיי? אני לא חושב שעל חבורת האנשים העלובה והמעליבה הזו צריך להשחית מילים. אם אתה חושב אחרת, תכף נשחית. אז אני תרמתי בתגובה, ממש בתגובה, כדי לנקות. כתבתי גם בציוץ, מכיוון שאני חש אחריות על הבושה הזו, גמלתי בתרומה לעמותת הלל הנפלאה, שלא מנסה להוציא חרדים בשאלה חלילה, אלא לסייע לאלה שיצאו במה שהמדינה לא נתנה. ליבה, סיוע, עורף משפחתי, הדרכה. תרמתי פי 10 מהקמצן דנן, פלוס עוד 200 ש"ח, תרמתי 2,000 שקל.
למה שם... קמצן? תרומה של 180 ש"ח?
180 שקל, בוא, אתה מסוגל ליותר.
ומה זה קשור
חתימה מסוגל? חתימה טובה לכולם. חרדים, חילונים, מסורתיים, דתיים וסתם בני אדם. אגב, מחקתי את הציוץ הראשון, כי לא, אמרו לי שיש שם את המספר תעודת זהות שלי, לא שאני לא אכפת לי, כאילו, קחו את המספר תעודת זהות שלי, תעשו את מה שאתם רוצים. בכל זאת כתבו לי, תשמע, זה לא טוב, זה כן טוב, וכרטיסי אשראי, וזה, יאללה, העליתי את זה מחדש. עכשיו אתה יכול להגיד על להבה מה שאתה רוצה.
אבל זה בדיוק קלאסי בן כספית, אתה מבין? תינפת על להבה, בזוי, וזה, וכאילו לכלכת עליהם ותינפת. שאלתי אותך, אבל כן, אבל מה התוכן של מה שאתה אומר? מה המהות של מה אתה אומר? מה הבעיה שלך עם להבה? ארגון שמטרתו למנוע התבוללות של בנות ישראל, של עם ישראל, לשמור על היהדות. מה, אז כאילו, איפה אתה רואה את הבעיה? אין לך מילה, אתה אומר, לא, לא נדבר, אל תפריע לי, וכל מיני, אין לך, אין תוכן, זה סתם לבוא ולהגידו, למה? כי אתם שם, אתם יש לכם נכון ולא נכון, יש טובים ויש רעים, יש משלנו ויש לצרנו, זה הכל, זה נורא פשוט, ואלה הרעים, זה הגופשטיינים, זה הרעים, זה הפרימיטיבים, זה הבבונים, ולכן אתה מרגיש בושה, אתה מרגיש בושה ואחריות על זה שאני תרמתי ללהבה, אוסטיגר תמייסה, באמת, כל כך התרגשנו מהבושה שלך שתרמת לילל, אדוני, מול להבה, אם אתה רוצה לסתור את להבה, תתרום למיסיון, תתרום למיסיון, תתרום לרפורמים, תתרום לאנשים שתורמים להתבוללות, מה אתה רוצה? תתרום לאנשים שמאמינים בהתבוללות של עם ישראל, למה להילל? הילל עוזרים לאנשים שבמצוקה, זה יפה מאוד, אין לי שום בעיה. יש אנשים שמחליטים שהם חוזרים בתשובה, יש אנשים שחוזרים, שהם מחליטים שהם חוזרים בשאלה, אגב, זה אנשים ששואלים שאלות ומתחבטויות, וחלקם, אתה יודע, עושים חצי צעד, שלושת רבעי צעד, כל מיני מהלכים, הכל בסדר, כל אחד עם הבחירות שלו בחיים, הכל בסדר, אבל כשאני שואל אותך, מה הבעיה בלהבה, אין לך מה להגיד.
שמע, אתה כל כך מגוחך שזה אפילו...
אתה רואה איזה עוד פעם, היא הנותנת.
היא הנותנת, אבל זה בדיוק... תשמע, אני אבחר מה אני אגיד, ואתה תבחר מה אתה תגיד. אתה מגוחך שאין לתאר, אני ממש מקווה מתפלל בשבילך, בשביל בני ביתך, בשביל סביבתך, שיום אחד יבוא, ואתה תקום ותתעורר בבוקר, ואתה תבין שלא להבה... מצילה את עם ישראל מתבוללות. עם ישראל קיים 3,000 שנה, הוא עמד בשני חורבנים, בנאצים, באינקוויזיציות, בחמלניצקי, באנטישמים בכל מקום, בעיקר באירופה, ושרד לפני שהטיפוסים האפלים האלה הופיעו בחיינו. להבה, מבחינתי, זה ארגון, לא רק מבחינתי, אני עדיין מאמין שרוב גדול של היהודים כאן יודע על מה אני מדבר, אני רואה את ההפגנות, אני רואה את השלטים.
אולי כדאי שתסביר כדי שידעו על מה אתה מדבר, אני... בינתיים לא אמרת על מה אתה מדבר, אז לא... איך יכולים לדעת טוב. על מה אתה מדבר אם אתה לא אומר על מה אתה מדבר?
אני חושב
אתה שוב ממשיך רק בתינוף.
אני חושב ש... בסדר, אז אני המתנף המקצועי, תעשה לי מצד, גם שים אותי מקום ראשון. אישית, ברמה הכי אישית והכי חברית והכי זה, אני בוא, קצת הייתי עצוב שראיתי שלהם אתה תורם, אבל זו זכותך הלגיטימית, אני מקווה שבקטנה, בקטנטונת, אני פשוט מכיר את הלל הרבה שנים, ואיזה אנשים נהדרים יש שם, ועזוב רגע את להבה, כל העניין הזה, שהמדינה לא אוכפת על החרדים, לחנך את הדור החדש שלהם, עם איזשהו כלי, אלמנטרי, להתפרנס או להשתתף בחברה מודרנית, בלי לעזוב את החרדיות, הרי יש כל כך הרבה חרדים שכן עובדים וכן מייצרים, אבל הכלים הבסיסיים, ואחר כך אם יש כאלה, ואתה יודע, אפילו אבישי בן חיים עשה לא מזמן סדרת כתבות שבכל משפחה חרדית יש היום לפחות יוצא בשאלה אחד, הוא מגיע והוא לבד בעולם. המשפחה מנדה אותו, הוא לא יודע אנגלית, הוא לא יודע מתמטיקה, הוא לא יודע איך זה עובד, הוא לא יודע מה קורה בחוץ, מחוץ לשטייטל, בלי כל הגמחים הנהדרים שיש אצלו בקהילה. אחוז ההתאבדויות שם הוא עצום, אחוז הדיכאונות שם הוא עצום, ולכן העמותה הזו, במקום שהמדינה, אגב, היו עתירות לבגץ לצערי, בגץ דחה אותן על הסף, היו חבר'ה התארגנו, אמרו, תכריחו את המדינה לעזור לנו. אנחנו יוצאים מחברה שלא הכינה אותנו לכלום, לא באשמתנו, באשמת המדינה. בגץ פה קשל כשל
בקיצור,
מוסרי,
שורה תחתונה, לא אמרת מילת תוכן אחת, תשים לב, לא אמרת מילת תוכן אחת, כן, על ארגון להבה, למה אתה חושב שזה ארגון בזוי? רק קיללת אותי, את ארגון להבה, השתמשת בכל מיני סופרלטיבים.
למה קיללתי אותך? איפה קיללתי אותך?
בזוי, בזוי, זה מביש, זה לא משנה, אני לא זוכר את כל הסופרלטיבים. זה מה שהיה לך להגיד, אין שום תוכן, זה פשוט ככה, כי ככה אנחנו אמרנו, כאלה אנשים ככה. זה רמת הדיון.
ברור.
למה זה מגיע לי? כנראה זה מגיע לי, כי כנראה זה מה שמגיע לי.
כל אחד מקבל מה שמגיע לו, זה אמא שלי, אתה אומר, בזמבלת זה נכון. ב' לא קיללתי אותך, אפילו לא בצחוק. אז תרד מזה מהיבבנות הזו.
רשף יוני בוצ'קובסקי. בוצ'קובסקי קוראים לשכה, הלו.
בוצ'קובסקי,
בוא'נה, אתה תותח. אתה גבר, אתה גבר. סוף סוף יש פה גבר, לא כמו זה שאני צריך להתמודד איתו כל בוקר, אתה מבין?
אבל שנייה, לפני כל החגיגות, בוצ'קובסקי, לפני כל החגיגות, קודם כל תודה. אלא אם כן, אחרת הוא הכניס לך פה לחקירת צולבת שאתה אשכנזי, ונמשיך.
ברור.
ישראל הראשונה?
יש לך ספק לפי השם משפחה?
לך תדע, אולי איזה פוגרום, אולי משהו.
אולי הברטת מהלך.
רצית להתקדם.
ספר לנו. תגיד לי.
שרידי השואה לא מעוותים שמות בכזאת קלות.
יישר כוח גדול, תראה איך הצלת איזה 100-150 איש. כמה אנשים הצלת, אתה יודע?
לא, אני לא לוקח את זה כהצלה, זה החלטה נכונה, זה עבודה, ובשביל זה כוחות הביטחון פנים נמצאים פה במדינה.
תסביר לנו את השיקול דעת שלך באירוע הזה שהחלטת על הפינוי.
קודם כל חשוב לדעת שזה שיקול דעת שהוא לא בא בקלות ראש, כן? כי כשמחליטים דבר כזה, זה החלטה באמת הרת גורל לגבי המשפחות. אז שיקול דעת, מהסיפור מקרה, ממה ששמעתי מהמוקדן שקיבל בטלפון, וכבר שהחלטתי לצאת למקום, כי הרחתי משהו חשוד. הגעתי למקום, כבר דיברו איתי שני דערים שהם מתקשים לפתוח את הדלתות, ושהם לא נעולות, כן? הבנתי שקרה משהו למבנה, לשלד, ואחרי זה ראיתי סדקים, הבחנתי באיזה בטן בחניון, גם כשדרכתי בתוך המבנה באיזה מספר דירות, ראיתי שיש איזו שקיעה ברקפה, מה שהרגשתי, והבנתי שאין מנוס.
זאת אומרת, זה היה לך ברור?
כן, ברור. אני לקחת החלטה כזאת לפנות אנשים בערב חג, ולהגיד להם, לקחת את מה שהם יכולים ולרדת מהבית בעניין של שניות.
אז זהו, תשמע... יש הבדל בין להגיד המבנה הזה הולך לקרוס, תפנו אותו, לבין להגיד, אתמול בערב העלינו בתוכנית אחרת דיירת, היא אומרת, אמרו לנו, שאלנו כמה זמן יש לנו להוציא את הדברים, אמרו לנו דקה. כאילו, מאיפה הגיעה הדחיפות שהתבררה בדיעבד כמוצדקת? אתה הבנת בעצם שזה רועד?
אני אמרתי לחבר'ה שלי, למשמרת, לקבעים, וגם לשוטרים, הסברתי להם שהפינוי הוא מיידי, לפחות בבניין של ה-38.
כלומר, אתה רואה את הסיטואציה הזאת, אתה אומר, עכשיו כולם עפים מהבניין הזה?
בדיוק. עפים, וגם סייענו למבוגרים, וגם לנכים, סייענו להם בפינוי. אין זמן לקחת דברים עכשיו במזוודות ולהרוז.
תשמע, זה קריירה שלמה לאירוע של שנייה שאתה מקבל החלטה נכונה בעצם.
תשמע, אני מקווה שבמהלך הקריירה קיבלתי עוד החלטות נכונות, וטוב שלא הגיעו לתקשורת, אבל...
לא, אבל להחלטה הזו, אתה רואה את הפרצופים של 150 איש שחיים עכשיו בזכותך, ואתה יודע, באותה הזדמנות, זאת אומרת, עם החלטה אחרת, יכולת להיות שם עכשיו מנובר בין ההריסות.
הייתי עכשיו בחקירות.
וואו, וואו, וואו.
כן, בשביל זה אנחנו מכשירים אותנו, בשביל זה אנחנו מתאמנים ולומדים כל הזמן, ומשדרגים את הידע שלנו. זה עבודה, שמתעסקים בחיי אדם, לא חוסכים בלימודים ובהתמקצעות ובאימונים. אין מקום לפשרות.
איזה יופי, אני אגיד לך מה, זה כל כך יפה שזה ממש מרגש אפילו, באמת. באמת, ממש אתה מרגש אותי.
אני רק מקווה שימצאו פתרון עולם לדיירים, זה מה שכואב.
כן, עכשיו כבר,
בסדר, ברור.
עכשיו כבר אנחנו ממשיכים לשמוע את הצעקות, ואנחנו מתקלחים בים.
ברוך השם שאלה הצרות שלהם.
לא, זה כן. אבל זה כבר לא העסק שלי אחרי זה, כן, אבל עדיין, אתה יודע, אתה לוקח החלטה כזאת, זה בלב... לב דואב, וזה שזה קרה, זה כן חיזק את ההחלטה, אבל כמובן מלבד זאת, אנחנו עוד עשינו הערכת מצב אחרי זה גם עם מפקד מחוז ועם מפקד תחנה, מפקד מחוז שלי, שגם אמר בשום פנים באופן לא להחזיר, גם מהנדס העיר.
יש שם גם את הבניין ליד שחלק ממנו התמוטט ועכשיו גם הוא בצרות. תגיד, אתה בכלל, יש לכם את הקישור הזה של להיות מהנדס ולדעת בקטע של היסודות? הרי אתם באים לחבות אש, לא? אתם לא מהנדסי בניין, מאיפה זה מגיע?
אנחנו לא מהנדסי בניין, אבל בשביל להיות קבאי מקצועי, אתה צריך לדעת איך בנוי המבנה, מאיכן אתה, איך אתה מחבב את ההשפעות של האש ושל המים על כל המבנה. יש לך השפעות גם במהלך שריפה שיכולות להוות סכנות קריסה. מעבר לזה, כבאות זה לא רק לכבות אש, יש לנו, אני אישית גם הייתי מפקד יחידה לחילוצים מיוחדים.
כמה זמן אתה בכבאות?
11 שנים.
תגיד, ואתה היית שם כשהבניין קרס?
לא. לא, הייתי בבית.
וכששמעת כשהוא קרס, מה הרגשת?
תראה, אני כבר את הגושפנקה שלי, אני קיבלתי עוד באותו יום שהבאתי גם את המהנדס, וזה לא שהיה לי הרבה ספקות.
אוקיי.
זה שהוא קרס, אז אני שמחתי שלקחתי את ההחלטה הנכונה, וגם ריחמתי על הדיירים.
כן.
זה בעיקר, זה הרגשות מעורבות.
טוב, מאיפה אתה, מחולון?
אני עובד בתחנת חולון, כן.
ומאיפה אתה בארץ?
כיום מזיכון, בדיוק לפני שבוע.
יש לך משפחה, אישה, ילדים?
אישה ושלוש בנות מקסימות.
אוי, זה חמודות. טוב, זה, אגב, זה גדלתי לא רחוק, בדקתי איפה זה בדיוק, זה רחוב סרלין, ממש
השכונה שלי. אתה אומר כאילו שהבניין התמוטט באיחור של 50 שנה.
כן, אתה רואה, כיסא.
תגיד, בין כמה הבניין אתה יודע?
55.
משנת 67 התוכניות, אני מעריך משנת 68.
אומרים לי שהקבלן היה ביביסט.
יכול להיות, אני לא מבין.
רגע, הבניין נבנה בתקופת ביבי?
לא, זה ששת הימים, זה דווקא היתרון הגדול.
רש"פ יוני בוצ'קובסקי, יישר כוח גדול, באמת, כל הברכות, שיהיה לך באמת רק טוב.
אני רוצה לציין את ה... אני, אתה יודע, אני רק בן אדם אחד, אבל יש מאחוריי משמרת שלמה שעבדה שם במסירות ובאמפתיות שלמה, וקודם כל שפו למשמרת. אני רק מפקד ונותן את הפקודות, אבל יש את אנשי הביצוע שעושים את זה בצורה יוצאת דופן. במסירות ובחירוף נפש.
אוקיי. שכוח.
תודה רבה.
טוב, תודה. שנה טובה.
שנה טובה.
להתראות. נשמע, יש לנו כותרות וואלה פה, אני לא רואה את וואלה לפניי. Why like this? Why like this?
באת מבולבל היום.
לא, איזה מבולבל, אין מה יסר. טוב, סבתו של איתן בירן דוחה את הטענות לחטיפה, מצבו בחירה, רצה לחזור לישראל. זו הכותרת הראשית בוואלה, התראינה פה ב-79 אצל גולן יוכפז. ועכשיו היה חשד לניסיון פיגוע דקירה בצומת גוש עציון, באה אזכרה לארי פולד, השם יקום דמו, שעכשיו ממש כאילו יש שם את ההזכרה, אז כמה שנים? זה 3 שנים בדיוק, אז יש שם בדיוק עוד פעם בצומת הגוש הזאת, זה מקום... טוב, שיהיו בריאים כל עם ישראל, אמן. אתה מבין, אתמול כשאמרתי לך על גדעון לוי, התחלת לצעוק עליי, מי זה גדעון לוי? את מי הוא מייצג? ואת מי זה אברז מייצג? וכל כזה, היום, אבל כל פעם אתה מביא איזה אילנה חמה מאחת, כן? מי שאף אחד אין לו מושג על מי מדובר בכלל, ואתה מביא, זה הביביזם, זה יהיה הביביזם, היא מייצגת, אלה מייצגים. הבנת? זה
לא, המצב. לא הבנתי מהסיבה הפשוטה. כשאתה מעלה לי את האנשים האלה, ואני משתף איתך פעולה, ואלינו את זה אברז, וכשאתה אומר לי סדי בן שטרית, אני מדבר בצורה מאוד ברורה, מאוד מאוד ברורה, ולא רק הוא, אלא כל מי שמייצג את הצד המכוער של הקיצוניות ההיא. הביביזם הזה שאני מתאר לך פה, אלה המובילים שלו, כולל הגברת שהרגע דיברנו עליה.
היא מובילה שלו, היא מובילה.
היא נמצאת.
היא מובילה. מי זאת?
היא נמצאת בליבה,
מה היא מובילה?
בליבה של הקבוצה שמאורגנת.
איזה קבוצה?
תשמע, איזה קבוצה? יודע מי שיודע, אני שמח שהיה לי חלק בהכנסת השיח הזה. האנשים האלה, שאת שמותיהם אנחנו מכירים, שמפגינים בטינופים האלה, בשלטים האלה,
בסיסמאות האלה. כל הכבוד שהכנסת את השיח הזה. באמת, הגעת להישג, עשית, יש לך הישג בחיים. הכנסת את השיח המתונף הזה לתוך השיח שלנו במדינת ישראל. יפה מאוד, זה כבוד, זה מעניין. זה דבר להתאדר בו, זה ההדר הביתרי.
אני המצאתי אותו, זה ההדר הביתרי,
טוב,
בדיוק.
טוב, תגיד שלום לאלי מוגרבי.
חכה רגע, שנייה אחת, רציתי במקום הקשקוש הזה, להסביר לך שחי שאוליאן, זה שדיברנו עליו אתמול, שגסס מקורונה, מתנגד החיסונים, נפטר. ואני קורא
פה... זה שהבא שהמשיך, שאין לו חמצן והוא מתנגד לתו הירוק.
מתוך, כך לפחות על פוסט בפייסבוק של אדם אטיאס, חבר טוב שלו, אגב פוסט קוריאה ובאמת צוחק מאוד.
טוב, בוא נדבר על זה אחרי זה, היה לי מוגרבי על הקו פה.
נדבר על זה אחרי זה. בוקר טוב.
שלום, מה נשמע? כתב חדשות 13, תשמע, ראינו אותך בטלוויזיה, מסקר שם את ההפגנה של ערביי, זה היה ערביי ישראל בבית משפט השלום, השלום, כן, בנצרת, ושם לא הסכימו לדבר איתך, אמרו לא מתברים, תקשורת ישראלית, דגלי אשף, צעקות לאומניות, אתה יכול להסביר לנו את האירוע?
נכון, זה התחיל בסביבות השעה 8:30 לאחר שהגיעו ארבעת האסירים שנתפסו להארכת מעצר בבית השלום בנצרת, ואז אני מתחיל לדווח, ונכנס בין הפעילים שהגיעו להביע תמיכה באסירים שנתפסו, וקרה מה שראיתם ממש בטלוויזיה, מתנבלים עליי, דופקים אותי, לא רוצים לדבר, אז בחיבתי ונסקתי אחורה.
תגיד, אתה ברמקול? אתה ברמקול? אנחנו לא שומעים אותך טוב.
עכשיו?
בוא ננסה.
אתה מדבר בדיבורית או לתוך שפופרת, הפרקסת?
שנייה, אני רוצה באיזשהו מקום כאן.
כן, כדאי. תגיד, עד כמה, אבל מה שקרה שם, אנחנו מנסים להבין את הסנטימנט של ערביי ישראל בתוך האירוע הזה, מה מייצג פה? מצד אחד מדברים על זה שערביי ישראל שיתפו פעולה עם המשטרה והודיעו על המחבלים שברחו, כולל אנשים שהמחבלים ביקשו מהם לקחת אותם לג'נין וסרבו, דרך ההפגנות האלה מצד שני שאנחנו רואים, ודרך ועדת המעקב העליונה שאומרת, כאילו מבטאת איזשהו סנטימנט של אל תחפישו אותנו, אנחנו לא שיתפנו פעולה עם המשטרה. מה, איפה? או שפשוט ערביי ישראל זה אוכלוסייה מגוונת, יש כאלה ויש כאלה.
בדיוק.
נכון, ויש את הקונפלקט הזה שאנחנו יודעים תמיד. הקונפלקט הזה שיש אצל ערבי, שהם לא יודעים את ה... לא יכולים לדעת את הזהות שלהם, הם ישראלים או הם פלסטינים, יש כאלה ויש כאלה, אבל אני שומע את הציבור, אני מהיום הראשון של המצוד נמצא בשטח, ומסתובב גם בכפרים ערבים, גם באזור העמקים, ומדבר עם האנשים. מי שעושה, מי שאפילו חושב לסייע לאותם מעצרים שנמלטו, הוא יודע שעושה טעות חייו ויכול ליפול שם. אז
מבחינה חוקית אתה מדבר. מבחינה חוקית, כלומר יכול לשבת בכלא פשוט.
כן, ואז הם מתרחקים, אנחנו, הם ממש מפחדים מזה, והם לא רוצים לעשות את זה, גם הם לא רוצים וג'ערס, מספיק מה שיש להם. אז הם לא מתקרבים לדברים כאלה, והם מתרחקים כמה שיותר. מה שראינו ממש בפריים טיים ביום שבת בערכת המעצר בבית המשפט השלום בנצרת, זה קומץ של פעילים, של חדש והקומוניסטים שהגיעו לאו דווקא מנצרת, צריך להגיד את זה גם ולציין שהצעירים האלו הרוב הגיע מאקו ואזור המשולש, וראינו מה שעשו ואיך הם התנהגו.
זה חדש? אלה לא בלד? זה אנשים, אלה חדש?
חדש.
של איימן עודה ועאידה תומא סלימאן, אלה שצעקו שלא מדברים תקשורת ישראלית, והצעקות
האלה... אתה מתבלה, אני רואה, אתה מופתע?
כן, במידה מסוימת כן, אני לא... הם נראו לי מאוד מאוד קיצוניים.
זה מה שיש עכשיו, אנחנו רואים את הדור הזה, הדור של... שמוציא את עצמו כאילו מתוך הבועה הזאת, הוא רוצה להיות משהו אחר לגמרי, גם הם אפילו מתנגדים לבחירים שיש בתוך המפלגות האלו.
כי הבחירים שיש במפלגות האלו מדברים על התקשורת והם בכלל לא קיצוניים, מהיכרות איתם.
איימן עודה הוא בהחלט קיצוני.
הוא לא קיצוני, איך אתה מסביר את זה? אלי, עזוב רגע, אתה יודע מה זאת?
אני אשאל אותך שאלה אחרת, אתה חושב שהם מייצגים את ערבי ישראל?
אז זהו, זה מה שאני רוצה לשאול אותך. בסוף...
אז אני אגיד כל... לך שלא. אז אני אגיד לך
רגע,
שלא.
רגע, תראה, תן לי לשאול את השאלה, כי...
מ-15 מנדטים ל-6 מנדטים בבחירות האחרונות, כי פשוט ערבי ישראל חשבו שמנסור עבאס בא עם מחשבה חדשה לשלב אותם בתוך המדינה. הם עכשיו מחפשים, ערבי ישראל שנמצאים כאן, הם רוצים להשתלב בתוך המדינה, רוצים להתקדם. יש לנו הרבה כוחות, יש לנו הרבה אנשים...
זה לא ראו את זה במה שקרה בערים המעורבות.
עוד הבאים, לא שמעתי.
אני אומר, אתה אומר, ערבי ישראל רוצים להשתלב, אבל למה שראינו בפרעות, בערים המעורבות, בלוד ובאקו, זה היה התקוממות לאומנית.
זה היה תגובה, זה היה בתגובה לדברים גם. זה צריך גם מבחינת הממשלה לעשות מעשים כדי לשלב אותם, כי פשוט הם מוכנים, הקרקע מוכנה, אבל צריך לתת להם יד.
אלי, תן לי לשאול אותך את זה ככה.
ויתן להם יד, ויקח אותם למקום אחר.
אלי, תן לי לשאול אותך ככה. אנחנו רואים פה שתי, ינון דיבר על זה בהתחלה, אני רוצה יותר למקד. שני זרמים, אני חושב שהזרם המשמעותי והעיקרי, שאגב מנסור עבאס מסמל אותו, ראינו אותו ואנחנו רואים אותו בקורונה, עם כל המרואיינים והרופאים והפרופסורים והאחיות והערבים שבסביבנו ובתוכנו, שרוצה להיות ישראלי במדינת ישראל, ומעריך את העובדה שהוא במדינה הזו, ורוצה לשמר את זה, מול הזרם השני שאתה סופג אותו עכשיו על בשרך, שראינו אותו במהומות בערים המעורבות, אגב, לפי שבק, כל המשתתפים במהומות האלה בצד הערבי הוא 8,000 איש. תחלק לי את זה כמה? 90, 10, 70, 30, מבחינת ערבי ישראל.
הם שמת לב מה שאני אמרתי בהתחלה, זה קומץ. דיברנו על קומץ. אתה מדבר על 8,000, אני אגיד לך שזה פחות. אני מדבר על 95% שהם אזרחים נורמטיביים, נאמנים, רוצים לחיות, רוצים להשתלב. 5% האלו שהם שייכים יותר לקיצוניות. כמו יש, גם אותו דבר, אגב, יש אצל היהודים. יש את ה-95% שהם ממש רוצים להמשיך, רוצים לשלב. אנחנו לא רואים את הגזענות, אבל 5% שהם עדיין יש להם את הדעות, שהם לא רוצים ערבים, מתנגדים לכל משהו ערבי. ואני ספקתי גם בשלשום ביום שבת, הרבה איומים והרבה כללות. כי פשוט אני ערבי שהוא מופיע במסך.
אבל בגדול, תגיד לי,
בצד הזה ובצד הזה.
אבל אני בתור יהודי, כאילו, מה, איפה, מה,
יהודי.
איפה, איפה, איך אני מסתכל על כל הדבר הזה? מצד אחד פרעות, מצד שני הם לא עוזרים למחבלים, מצד שלישי מתקשרים לדווח עליהם שהם פה, מצד רביעי ההפגנה, מצד חמישי.
אתה בתור יהודי שיש לך לב ענק, בוא נגיד. אתה צריך להסתכל על זה בחיוב ולהתחיל לפתח דרכים ולהשתמש גם בבמה שאתה עובד בה כדי גם להגיד לממשלה אין אנחנו
מפיץ פה רק אהבה
כמו שאמר גם השר בר לב תודת בגרות אז להגיד הנה יש לנו אנשים כאן אזרחים טובים בוא נשלב אותם, למה אנחנו מפקירים אותם מול הפשיעה המשתוללת, למה אנחנו מפקירים אותם בחינוך, למה אנחנו מפקירים
כן,
אותם
כן, אבל בוא, את זה, אתה יודע שגם האוכלוסייה הערבית לא משתפת פעולה עם המשטרה אלי מוגרבי חדשות 13, אתה יודע שגם האוכלוסייה הערבית לא ממש משתפת פעולה עם המשטרה במיגור של הפשע
זה לא נכון, איך שיתפו בולה עם
האסירים ינון, אתה טועה באמת. הוא טועה פה, ינון טועה פה בתום לב.
שהם לא משתפים בולה, אבל אני אגיד לך משהו אחר. היום אזרח ערבי שמתקשר למשטרה, הוא יודע מערך תחילה שהם לא ישתפו אותו בולה. המשטרה תגיע עוד חצי שעה אליו הביתה כדי לדבר.
זה לא תעשה כלום. הבעיה היא, עלי, הבעיה, ינון, של המשטרה, אין תשתית מודיעינית בתוך החברה הערבית, כמו שיש לה ביהודית. צריך להשקיע כסף. נכון, צריך להשקיע כסף, לייצר את התשתית הזו.
היו איומים גם עליך עכשיו. לא, יש עליך איומים על החיים, זה נכון?
כן, יש על האיומים בכלל הקיצוניים היהודים, מהצד הימיני בכלל הקיצוני.
לא, אז אתה מסודר מכל הכיוונים.
למה יש עליך איומים?
ביום שישי בערב, אחרי שחזרתי מאולפן שישי מעיין החסון, אני מתקבל הודעה שכוחות הביטחון וזרועות הביטחון מתקרבים ללכידת שני אסירים בהר הקציצה בנצרת. ואז אני מגיע ראשון לשם, עולה לשידור ומדווח שנלכדו שני אסירים. אז אני יודע גם שיש הרבה מי שעוקב אחריי שהם ערבים, וגם לא כל כך רואים את התקשורת בעברית ולא שומעים אותי בעברית. אז כתבתי פוסט בפייסבוק שלי שנלכדו שני אסירים בעזרת משפחה נצרתית. אבל כתבתי את זה בערבית, אם אתם תבינו קצת מה שאני אומר עכשיו, עאילה נסראוויה, עאילה נסראוויה, זאת אומרת...
ולילו עליך כאילו אתה מסגיר ממשפחת נסראוויה.
מה כתבת עאילה נסראוויה?
נסראוויה, עאילה נסראוויה. אם אתה שם את זה בגוגל או בתרגום טרנסלט, אז גוגל טרנסלט לא יכול לתרגם ולא יודע לתרגם שמות. אז הרבה טיפשים, בוא נגיד, בבורי הארץ שהשתמשו בתרגום של פייסבוק, ואז אמרו, אלי מוגרבי מסגיר את המשפחה ומגלה את השם שלה. וזה לא נכון.
חשבו שהכוונה שלך הייתה למשפחה ספציפית, וזה לא נכון, אבל בסך הכל הם יצרו אצלך איזון, ועכשיו תוקפים אותך גם הערבים הקיצוניים, וגם היהודים הקיצוניים, אז אתה מוזר
באמצע. לא, אבל לא הבנתי מי מאיים עליך.
מאיימים עליי, שלחו לי איומים יהודים שאתה מחבל, משתף של משטב של מחבלים, נחטוף את הילדים שלך אפילו...
מלהבה תשמע בקרוב.
מה?
לא חשוב, זה בשביל ינון.
הלו?
כן, כן, לא, סליחה, יש פה מישהו שפשוט כל הזמן מפריע לשידור.
מפריע לשידור,
אני מתנצל. אבל, וערבים מאיימים עליך בגלל שכאילו הסגרת משפחה.
הערבים דווקא לא.
אין לך, ערבים לא מאיימים עליך.
לא, כי פשוט הערבים מבינים את השפה. רשמתי שם אילה נצריה. אז מי שתרגם את זה, רשם, תרגם את זה בצורה ממש לא נכונה, והשתמש בזה כדי ממש לעשות עליי שיימינג.
טוב, אתה בסדר, אתה מרגיש בטוח, אתה מסתובב בביטחון בימים אלה?
מי שמכיר אותי יודע שאני חזק, אני אמיץ, אני עושה את העבודה העתונאית שלי כמו שצריך, כי העתונאי לא מבדיל בין ערבי ליהודי. עושה את העבודה שלי, מעביר את האמת מהשטח, ודווקא כל הדברים האלה רק נותנים לי עוד פושים להמשיך ולהעביר את המציאות.
אוקיי, אלי מוגרבי, כתב חדשות 13, תודה רבה שדיברת איתנו.
תודה רבה לכם.
הבנת מה הוא אמר לך על הפעילים האלה, שזה פעילים של חדש, אתה קולט מה קורה עם המפלגה הזאת?
לא, עוד פעם, אז הוא הסביר לך, אבל שיש הרי את הקטע הקיצוני בכל מקום. ודווקא חדש, אני הבנתי לגמרי למה אתה מתפלא שזה חדש ולא בלד. גם בבלד יש את הקטע הזה. בסוף בסוף אני מאוד שמחתי על השיחה איתו, כי הוא איש המקצוע, לא אני מאמת מה שאני מרגיש.
בניגוד אליך.
בקטע של ערבי ישראל ברור.
לא, בקטע של מקצוע.
בסדר, גם. אתה יודע מה, גם ברור. בכל, הכל, אלי מוגרבי אתה תותח, רציתי לדעת איפה הוא גר, זה גם מעניין אותי, שבו, בסוף הרוב הגדול, הגדול מאוד של ערבי ישראל, לא מתגיירים, לא ציונים, יש בהם כן הזדהות עם הפלסטינים, כי זה העם שלהם, אבל הם שומרי חוק.
טוב, לא הספקנו לדבר על התוכנית, כן? התוכנית של לפיד לפתרון בעיית עזה.
בשלך, בשביל זה המצאנו את פתיחת השעה השנייה.
תוכנית, הוא החזיר את המעבר הבטוח.
לא ככה?
אין גבול, אין גבול, אין גבול שהאיש הזה לא יגיע אליו, זה פשוט לא... איך אתה אומר, אין חבית לתחתית.
אבל למה אתה מבזבז את החמוש?
אין חבית לתחתית.
יש לך פתיחת שעה? תוכל ללעתת פה כאוות נפשך?
נשמיע קצת את הלפיד היומי.
אני לא אפריע אפילו.
הבנטות היומי.
מה שתגיד?
יש לנו כמה דברים להשמיע.
נכון.
ואנחנו נשמיע אותם, רבותיי.
על הפעם וחמתם של כל הפוסט ציונים.
אתם מאזינים לינון מגל ובן כסבית. One, two.
כן, תני לנו את זה עוד פעם, בבקשה. אוקיי, תודה. אני רואה פה שסגן ראש עיריית נצרת, סמיר סעדי, אומר, אני לא מאמין שמישהו מתושבי נצרת סייע לתפיסת המחבלים שברחו, ואם מישהו עשה את זה, הוא אינו מייצג את תושבי נצרת. זה אפרופו השיחה עם אלי מוגרבי, ממקודם, ובוא אני אשמיע לך גם מה היה במפגש של בני סכנין השבוע עם מכבי חיפה, תקשיב לקולות האלה. מורכבת. העסק מגוון, מורכב.
זה בדיוק מה שאמרנו. ואגב, במשחקי כדורגל, אנחנו, כן, אני מייחס לעצמי, אני, בוא נאמר, לא בשנים האחרונות, אבל ביליתי כמה עשרות שנים, תמיד, תמיד נצעק לצד השני את הדברים הכי מעצבנים. אגב, אתה יודע מה, ביתרים שרים להם.
שיסרף לכם הכפר.
יפה, אז הם אמרו, נבדה בדם ואש, נבדה את הלקסה. המציאות, תשמע, אני חושב ש... אני חושב שאתה אמרת את זה יותר טוב אפילו. היא מאוד מורכבת.
כן. טוב, בוא נתקדם.
רגע, אז לפני תכף לפיד וזה, אבל בכל זאת, בלי קשר לפוליטיקה, אני רוצה להגיד משהו זה, כי לא הספקנו, לא הצלחנו לראיין אותם היום, עשו את זה, התוכנית שלפנינו.
חטפו לנו את המרואיין.
חטפו לנו את החטופים.
הם חטפו להם את הילד, והם חטפו לנו את המרואיין.
חטפו, באו חטפו, כאילו אנחנו לא קיימים.
תוכניות פה חטפות מרואיינים, אתה מבין? חטפות. שום בעיה, אנחנו נחטוף להם את המגיש. אם אתה רואה את גולן יוחפז פה קשור בפינה מחר, תדע לך שהוא חטוף.
למה את גולן, למה לא את ענת?
לא יודע, ענת אני לא רואה אותה בימים האחרונים, לא יודע, נעלמה לי.
אולי בחופש.
אנשים שאלו אותי למה אתה לא אומר תודה ענת, אתה מבין?
כי היא פשוט לא פה. בקיצור, אנחנו הצגנו פה אתמול...
ענת, תהני בחופשה.
אז הצגנו פה אתמול צד אחד של פרשה הנוראית הזו של איתן...
איתן בירן.
ובירן, שנמצא עכשיו בארץ, ואת הצד השני... צריך גם היה להציג, הציגו אותו פה בבוקר, בית משפט, אסור לשכוח, בנושא של טובת הילד, אני ראיתי אתמול את הדודה, את איה מדברת איטלקית, זה לא עושה לי טוב, כפטריוט, אתה יודע, אני חושב שאת ה... אם אני הייתי ההורים, צוואת ההורים, צריך לגדל את הילד בישראל, אבל זה לא קשור. בסוף, אירוע כזה נפסק על פי טובת הילד. בית משפט באיטליה, כן, זה לא אפגניסטן, קבע אחרי הרבה מאוד תזכירים ודיונים שטובת הילד זה להישאר כרגע באיטליה. זה הצעד השני. לי אין עמדה. אני מקווה מאוד שהמשפחה הזאת נמצא.
כן, למרות שאתה יודע, יכול להיות שבית משפט פה היה מחליט אחרת. זה בית משפט באיטליה.
לא, אבל, תשמע, אם זה היה בבית משפט פה, סימן שהילד גר פה. אבל מכיוון שהוא גר שם וגדל באיטלקית ומדבר איטלקית, זו הסביבה שלו והדודה שלו, ואגב שמעתי הרבה מאוד סיפורים על זה שמה שנאמר כאן כאילו היא לא מוציאה אותו מהגן וזה, אתמול אגב שמעתי אותו מתראיינת בכאן 11 אצל אנטוניה ימין וסיפרה שלא רק שלא מוציאה אותו מהגן, היא ישנה במזרון במיטה שלו, בחדר שלו כדי שלא יהיה לבד. בקיצור זה עניין משפחתי, בוא לא ניכנס אליו, כן. אבל יש לו שני צדדים,
ברור,
לא אחד.
ברור.
עכשיו קדימה תתחרה
עכשיו, קודם בוא נתחיל מבנט שניתן את הבנט היומי, באמת כאילו מה שנקרא בנט והארכיון, בסדר? בוא ניתן איזה אחד ככה בקטנה מתאבן.
כל התפיסה הביטחונית הישראלית ב-20 השנים האחרונות היא תפיסה מכילה, היא תפיסה שלא מבינה שאנחנו נמצאים במזרח התיכון מול חמאס, ואת חמאס צריך להקות ולהכריע, לא להכיל כל
סתם, אתה יודע, בשביל שהכיף, שיהיה לנו להיכנס לעניינים. עכשיו, לפיד אתמול הציג איזה תוכנית, באמת, איזה בליל של דברים, באמת, אתה יודע, מגוחכים, של, הוא קרא לזה ביטחון, כלכלת מורת ביטחון, שכלכלת מורת ביטחון, זה בלעז קוראים לזה פרוטקשן. בואו, אתם תיתנו לנו ביטחון, ואנחנו ניתן לכם כלכלה. זה כל, אתה יודע, הפרוטקשן הקלאסי, מה שנקרא. ובואו נשמע קטע מהדברים של לפיד אמר אתמול.
בשלב הראשון, שיקום הומניטרי משודרג של עזה בתמורה למאבק מתואם בהתעצמות הצבאית של החמאס. שיקום כזה יכלול טיפול בצרכי החיים הבסיסיים ביותר. בתמורה החמאס התחייב לשקט ארוך טווח. בשלב השני, תונח תוכנית מסודרת של כלכלה תמורת ביטחון שתבהיר איך יכול להיראות העתיד של עזה אם החמאס יקבל את תנאי הקוורטט.
סתם אוסף של מילים, אתה מבין? אני מסתכל, אני מקשיב לדבר הזה, ואני אומר, בוא נה, זה כל כך כלום, זה כל כך שטויות, אתה יודע, הוא מדבר שם בעתיד, נחבר בין עזה ליהודה ושומרון, להחזיר את המעבר הבטוח, את האסון הזה של המעבר הבטוח, באמת, מי יכול לעלות על דעתו, להציע שוב את הרעיון הזה, לחבר את הצבא שקיים ברצועת עזה של החמאס והג'יהאד האסלאמי, לגב ההר ביהודה ושומרון? מי יכול לעלות על הדעת, כזה רעיון עיוועים, מטופש ודבילי, באמת, כאילו, איך אפשר בכלל לעלות על הדעת את הדבר הזה? מה עוד פעם, הרי נתניהו במשך שנים עמל להפריד בין הרצועה ליהודה ושומרון. זו הייתה המסיבה מה העיקרית שלו בכל הסיטואציה הזאת להפריד ביניהם כדי להחליש אותם, הפרד ומשול. ופה עוד פעם הם מחזירים את החיבור של המעבר הפתוח, ועוד פעם הרשות הפלסטינית היא תנהל את הדבר הזה, וסתם בליל של שטויות. עכשיו אני רק יודע, בשביל לסגור את הפינה, תקשיב איך הוא נשמע רק לפני שעתיים, תקשיב.
פעם הבאה שירו טילים על אזרחי ישראל, אז ראשי החמאס במשמרת שלנו לא יקבלו מזוודות עם דולרים, הם יקבלו טיל מונחה לתוך הבית.
אתה מבין? ועכשיו מחזירים את המזוודות, עוד פעם שוקלים כנראה להחזיר שלא תהיה ברירה אלא ויצטרכו להחזיר את הכסף במזוודות. סתם חבורה של שרלטנים, לא רציניים, מדברים שטויות, באמת, שום, כלום, פשוט כלום, מגוחך, מגוחך בעורף האויב.
וואלה, אתה יודע למה זה מגוחך בעורף האויב?
מגוחך בעורף האויב, זה לא היה קובי ניב ודודו...
בדיוק, זה סייף כן? גבע, ספר נהדר, אני כן. מת עליו, מגוחך
כן,
בזה.
כן, הייתי פריק שלהם בכיתה כן, זין.
כשהיית בן אדם...
בא, כשהייתי כן, בישראל בזמנו, הראשונה.
בדיוק. כן. טוב, עושה, בוא נאמר, ניכר בך שלא היית אף פעם כתב מדיני, זה לא נורא, כי זה תפקיד די משעמם ככה, לכן לדעתי, כל מה שאמרת עכשיו... קצת מופרך, בואו נתחיל עם זה שהסיכוי שיהיה מעבר בטוח בחיינו למרות דבריו של לפיד בערך כמו הסיכוי שנתניהו יספח את יהודה ושומרון כפי שהוא הבטיח.
בום! 11, 10, 11 ו-27 שניות, הגענו לביבי, יפה.
אני מזכיר לך, מכיוון שאתה כנראה לא מקשיב גם לעצמך, שאתה הזכרת את ביבי הרגע בדבריך, כמה הוא עשה ופעל ועשה משיח בן צדקנו נוכל. נוכל זה שלי. אז תרגע, לא יהיה מעבר בטוח, ואם יהיה מעבר בטוח לפי אוסלו, זה מעבר בכלל מפורז, לא עובר שם צבא, אתה יכול להיות רגוע לגמרי, אבל זה בשוליים.
כן.
זה ממש בשוליים. בתוכנית לפיד שהוצגה אתמול אין שום דבר חדש. היה פשוט צריך לקרוא או לדעת, כי אני הייתי כתב מדיני המון שנים, או לקרוא את ברק רביץ' שסקר אתמול את כל הפעמים שהתוכנית הזו כמעט מילה במילה הוצאה על ידי ממשלות נתניהו. החל ב-2014 אחרי צוק איתן, שזה בדיוק מה שהציעו פירוז תמורת שיקום. 2018, כשאביגדור ליברמן היה שר הביטחון, גם הוא שם תוכנית לרצועת עזה, הוא קרא לזה שיקום. תמורת פירוז, הפתעה, העקרונות היו דומים מאוד לאלה שבתוכנית לפיד, לא שמעתי אף אחד אז, לא את נתניהו ולא את שופרותיו, אבל לא רק אז, גם ב-30 במאי 2021. זאת אומרת, לפני 10 שניות, אחרי מבצע שומר החומות, נפגש בנימין נתניהו עם ראש המודיעין המצרי, אבס קמאל, ודן איתו בקידום הסדרה בעזה, הצעה של נתניהו כללה שיקום, תמורת מניעת התעצמות והחזרת גופות חיילים, הכל ביחד, גם אז וגם עכשיו, כולל לפיד, זה קלם פאדי, זה לא יקרה. עכשיו, ולכן
כל ה... אז למה הוא אומר את זה? מה זה היה?
אני אסביר לך, הוא שר חוץ. א', הוא רוצה להיות מעורב בתהליכים, ב', זו תוכנית, העיקרון הוא העיקרון טוב. אגב, הראשון שאומר את זה כל השנים כמו קאטו הזקן, זה צבי האוזר, עוד הרבה לפני שהוא היה עם גדעון סער בתקווה חדשה, הוא אמר, אנחנו צריכים ללכת על שיקום תמורת פירוז, אני כל הזמן אומר לו, צביקה, זה לא יקרה. שני דברים לא יקרו אף פעם. חמאס לא יוותר על נשקו, ואף מנהיג פלסטיני לעולם לא יוכל להגיד אני מפסיק לשלם קצבאות משפחות המחבלים, כי מה לעשות, השם התקדש והתגדל לגריל לנו פה עם שרואה באסיריו גיבורים לאומיים, וזאת הצרה שצריך לחיות איתה. עכשיו, אז הוא אמר את זה, כי התוכנית הזאת צריכה להיות על השולחן. הדבר היחיד שיש לו ערך לטעמי במה שאמרת, זה שהם הבטיחו לפעול ולתקוף את חמאס, בניגוד למה שעשה נתניהו שהבטיח ולא עשה כלום, והפעמים הבודדות שהוא נכנס לשם הוא מהיר לברוח החוצה כשהוא עושה במכנסיים, ורק נפתלי בנט הכריח אותו בצוק איתן לפעול נגד המנהרות. ואני אומר לך, לא מעני עמית סגל חברנו באולפן שישי אמר שמתגבשת תוכנית צבאית לכניסה מסיבית בחמאס, אני לא יודע מתי תקרה, אני יודע שזה מה שהם עושים, אני מכיר את זה גם, אני לא פרסמתי את זה.
שמה
שבסבב הבא הוא ייראה אחרת מאשר בסבבים הקודמים, אני לא יודע אם זה יקרה, על עמית סגל חטף כבר הרבה על זה, התחילו להשוות לו את זה לזה שהוא אמר שאו שתהיה ממשלה בראשות נתניהו, או שיהיו בחירות חמישיות, אני מכיר את האינפורמציה שעמית נתן, גם אני שמעתי אותה, אני יודע ממי הוא שמע אותה, אני נוטה להאמין שזה נכון, ואני נוטה לחשוב שזה לא יקרה עכשיו, אלא כשלממשלה הזו יהיה נוח, אני אגיד לך, באופרת יצוקה...
לא הבנתי מכל מה שאתה אומר, מה זה היה המופע הזה של לפיד אתמול? מה היה הלפיד היומי הזה?
אני אסתפק.
מה זה היה? הוא שר חוץ, הוא עכשיו שר לעזה, הוא שר ביטחון, זה היה בכלל במקום של מדיניות טרור, הוא מבין בטרור, מה זה הדבר הזה? הרי לקורונה הוא לא בא כי הוא אמר שהוא לא מתעסק בתחום של הקורונה.
אתה יודע איפה הוא נעם אתמול?
איפה? בבין תחומי?
אפילו את זה אתה לא יודע.
מה זה חשוב איפה הוא נעם?
זה כנס טרור בדיוק ככה.
אמרתי לך כנס טרור, נו, אתה לא מקשיב.
אז כן.
מה, נהיית עינון מגל?
לא, בגלל זה שאלתי אותך, אמרת מה זה, הוא מבין בניות נגד טרור? כן, זה היה כנס. ויש לי עוד חדשה בשבילך. כמי שיושב כבר...
בגלל זה אמרתי את זה.
כמי שיושב כבר פעם שנייה בקבינט מדיני ביטחוני, פעם אחת כשר אוצר ופעם אחת כשר חוץ, זה בדיוק הנושאים שהוא צריך להתייחס אליהם, ושר חוץ צריך להתייחס לאתגרים הביטחוניים של הממשלה והמדינה שלו בהיבט החוצי שלו, שהמדיניות חוץ, וטוב שהוא הציב תוכנית לשיקום תמורת פירוז בפעם ה-200, כי אם וכאשר יפרוץ אימות, כפי שהבטיח עמית סגל...
אבל מה הם אוהבים את הרשות? זה מה שאני מסביר לך, שביבי אמר להפריד ביניהם, אז הם מחברים ביניהם. הם לא מבינים כלום מהחיים שלהם, האנשים האלה. מה הוא מבין בכלל בעזה? מה הוא מבין בביטחון? הוא היה כתב במחנה. מה הוא מבין בביטחון? ליברמן לפחות היה אפסנאי, היה נגע במדים. אתה מבין? החליף פאוץ' וזה, פנס כיס, כל מיני דברים כאלה. הוא אפילו זה לא היה, הוא היה כתב במחנה.
אני מזכיר לך שאת ליברמן מינה לשר ביטחון בנימין נתניהו, ואחר כך הוא מינה את בנט בתור בדיחה. אבל אני מזכיר לך...
אתה אמרת שזאת הייתה בדיחה.
לא, נתניהו אמר...
אתה אמרת שבנט מסוכן כשר ביטחון.
לא, אני אמרתי... שנתניהו, מה אני אמרתי, נתניהו סיפר באירוע בחירות, שכשהוא ראה תמונה שאני העליתי של צביקה האוזר יושב עם בנט בבית קפה במודיעין, הוא מהיר למנות אותו כשר ביטחון, וזה בן אדם שהוא שרלטן והוא מופקר, כי ביטחון ישראל אצלו זה בדיחה פוליטית.
תגיד לי, אבל מה אתה אומר על הקטע של המזוודות, שחוזרים למזוודות?
קודם כל לא חוזרים למזוודות, וכל הקשיים שאתה רואה עכשיו, וכל הרקטות שמתופפות, זה כי בנט עדיין, אני לא בטוח אם זה יימשך, מתעקש לא להעביר מזומנים לעזה. אם אתה רוצה פעם להבין את ההבדל בין מזומנים ללא מזומנים, אני אומר לך שזה עכשיו ברצינות, יש מומחה אחד בישראל שעוסק בזה כבר 15 שנה, קוראים לו אייל אופר, הוא כתב על זה עבודות שלמות, והוא הציג את זה לפורומים שלמים.
זה מהטוויטר?
זה, אני לא יודע מה, אני לא יודע אם אתה, אם אתה מתכוון לאותו אחד שאני, הוא לא איש פוליטי, זה כאילו איש של איכות סביבה, הוא היה יועץ לשר איכות הסביבה אבי גבאי בזמנו מבחוץ,
טוב.
והוא יכול להסביר לך בדיוק,
טוב.
כרגע
קיצור,
אין מזומנים בעזה,
כמו חול, אנשים
ומי
האלה...
שהבטיח להפיל את חמאס בעזה, כהבטחת בחירות,
הנה,
ערב בחירות.
שנת 2009. לא, אנשים, אתה מדבר על ארכיון. האנשים האלה, זה מכת ארכיון מהלך. זה, הם צריכים בבידוי שהם עושים ביום הכיפור, זה לבקש סליחה מהארכיון. אין משפט שהם מוציאים מהפה שלא יוצא מיד ארכיון בדיוק הפוך ממה שהם אמרו.
אגב, כל הסיפור הזה...
אין תופעה כזאת בהיסטוריה האנושית.
לא, לא, ממש.
זה פנומן.
ההבדל היחיד הוא שאני חוסך לך את כל המה, מה פתאום, ואני לא אסוק, ואני אספח
אתם
ותרור.
אתם לנו את זה כל השנים.
אז הנה,
אז היה לו
בא
מה פתאום, והיה לו את החמאס ב-2009,
היה לו
אבל
מאות,
אלה, מתוכנית
שקרים
סינגפור,
והבטחות,
שאגב, במקום סינגפור, במקום סינגפור הוא הביא לנו את סרילנקה, הוא התבלבל, זה גם, זה בסמך וזה בסמך, לא סינגפור, קיבלנו סרילנקה,
והורדת
מיסים, ולא יושב עם לפיד, ולא יושב עם מרד, ועשה רק ממשלת ימין, ואני לא אבגוד בערכים שלי, ואני אכנס בעזה, ואי אפשר עם החלה, ואי אפשר זה, וצריך פה וצריך שם, ואללה בכתי, ועל היוסטו, ועל שם ישמור, ועל הקרים,
מכל מלמדיו, מכל מלמדיו ובראשם נתניהו הוא כנראה למד, אני רק רוצה לתקן ככה בקטנה בנושא המזומנים. דווקא בקטע הזה, נכון לרגע זה הממשלה לא נשברת, בני גנץ בנסיעתו לרמלה ובנסיעות רבות נוספות שלו, הצליח לסדר את המנגנון עם האום שרוב הכסף עכשיו נכנס ישירות למשפחות בלי מזוודות שמזומנים שמגיעות ישר לחמאס. ה$6 מיליון שנשארו מתוך ה-30 שאין איך להעביר אותם, גם זה סודר, כן, דרך הרשות הפלסטינית ובנק הדואר שלה, לצערי הפלסטינים חזרו בהם, אבל הם עובדים על זה, הם מתקנים את זה, וטוב שכך.
אוי, זה נפלא, זה נפלא.
נכון.
נפלא.
מה שנפלא נפלא. זה לראות אתכם סובלים.
לראות אותך בניזרי זה נפלא. מסביר. לא, אבל לא רוצים, וזה לא, זה לא מזוודות, זה לא קייסים עם חומר קשיח, זה מזוודות מנייר, מפלסטיק כאלה, זה לא אותה מזוודות, זה מזוודות אחרות.
אם אתה תרצה לשמוע את ההסבר האמיתי והמקצועי, בדיוק איך הכסף הולך ככה וככה, תגיד לי, נקדיש איזה 5 דקות,
לא,
אני מתחייב
לא.
שזה מעניין.
זה לא מעניין אותי, מבחינתי גם יכולים להכניס את זה בתלושים יופי. של רמי אוקיי. לוי, זה לא מעניין בסדר אותי, בסדר? אוקיי, ביורו, בדולרים, בזה, הכל פרסה, קלם פאדי, חבורת קשקשנים,
כן,
אתה יודע מה זה חבורת קשקשנים? זה אנשים פשוט שקשקשו את עצמם לדעת.
מאשים עכשיו את הממשלה בבריכת האסירים, אתה לא מתבייש, כי אין לך בכל הגוף גרם אחד של בושה, לדבר על הכסף לעזה, בתור בתור מי שמייצג את זה שהמציא את כל האירוע הזה.
אתה לא מתבייש, אתה לא מתבייש להגן על האנשים האלה שאין משפט שהם אמרו בעבר שהם עומדים בו. אין משפט, אין מילה אחת שהם אמרו, אין ערך אחד שהם עומדים בו. אתה לא מתבייש להגן עליהם. אני לפחות משפרר תותח עולם. בן אדם באמת שאתה יודע, נכתבו עליו כבר עשרות ספרים, יכתבו עליו מאות ספרים, אחד המנהיגים הגדולים בהיסטוריה, בכלל העולמית, אחד המנהיגים הגדולים בהיסטוריה.
לדעתי של כל מערכות השמש, לא רק אצלנו.
לא, אחד המנהיגים הגדולים, בטח בימינו, ככה מתייחסים אליו בעולם, ואתה מסביר לי את חבורת באמת הליצנים האלה, שלא היה, מישהו שלח לי הבוקר תמורה של יאיר לפיד עם חולצה של הברה מנגיסטו, אתה מבין, הוא עומד בפוזה של הפרזנטור שלו, כן? כמו שהוא פרזנטט את בנק הפועלים.
כל עוד הוא לא יושב על הסיפון של היחטה של עומד, ארנום אמרן, שגם את 400 אלף יורו אלה, לא,
ושהוא משלם במסעדה,
הוא לפחות לא חי על אף אחד,
נכון, בדיוק, זה לפחות הוא לא, רק, בדיוק,
מכיוון,
בדיוק.
מכיוון שיש לנו רעיין על הקו, אז אני רק אגיד לך שני דברים. אותי, אני מסתפק לגמרי, בשתי הבטחות שהם קיימו וגדול, האחת היא להרחיק את הנאשם מהקופה הציבורית, להחליף את נתניהו, והשנייה היא למנוע את ישראל.
זה הדבר היחיד שיש להם.
אני אבקש להשלים את זה רק.
הפילו את נתניהו.
למנוע, נכון, זה אירוע אדיר.
זה מה שיש להם.
זה פחות או יותר ישועה.
זה הכל.
והדבר השני, זה למנוע מישראל להידרדר לבחירות חמישיות ולהביא לה תקציב מדינה. נכון שזה פטיש.
נכון שזה תקציב מזעזע, אבל בסדר.
וזה תקציב מדהים, תשאל כלכלנים, כן, כל כלכלן שתשאל, ברור. חוץ מהחפץ הזה, הנקרא אבי שמחון, וזה מספיק לי, והמנהיג העולמי הזה צריך להתמקד ממחר בחידוש שדותו של אילן ישועה.
שלום.
תודה ושלום.
בסדר גמור. שלום פרופסור מבורך.
הוא במעבר מבורך. חד, כן, היי, בוקר טוב.
אחד המחדים.
מה שלומך?
אני עדיין בסדר.
הפיד שלך בטוויטר הוא אחד המעניינים, אתה מדווח הבוקר על מישהי צעירה, כמובן לא מחוסנת, שהגיעה במצב קשה אליכם בעין כרם?
כן, אתמול דיווחנו על צעירה בת, לא משנה, גיל צעיר מאוד, שהגיעה לא מחוסנת, שהגיעה חיובית לקורונה, חולק מזה מספר ימים, אבל לצערנו הגיעה כבר עם שינויי הכרה בצקת מוחית, על רקע ירידה במלחים, והיא מונשמת ומטופלת בטיפול נמרוץ.
כאילו זה מצב קריטי, זו הגדרה?
תראה, קריטי, כן, היא קריטי לפי הגדרות קורונה, ברגע שהיא מונשמת, היא בוודאי במצב קריטי. אפשר לצאת ממצבים קריטיים, הבעיה היא רק שיש לה בצקת מוחית, שאני מקווה שנתגבר עליה ונוכל לעזור לה.
תגיד, רוב החולים קשה והנפטרים אצלכם הם אנשים לא מחוסנים?
כן, אפשר להגיד ש... קודם כל יש מחוסנים שחולים, ואנחנו יודעים את זה, זה אחד הדברים, בוא נגיד, האכזבות מהחיסון, שבאמת אפשר להידבק. אבל סך הכל, רוב האנשים שנדבקים, הם אנשים שעוברים מחלה קלה יותר, ולראיה, גם אצלנו וגם, אני חושב ברוב בתי החולים, כל החולים מתחת לגיל 60 עם מחלה קשה, הם לא מחוסנים, אולי אחד או שניים אחרת, ורוב האנשים המחוסנים החולים הם אנשים שיש להם שני בעיות רקע, אחד זה שהם קשישים, והשנייה שיש להם לא מעט מחלות רקע.
זאת אומרת, ההגדרה היא הגדרה שנדמה לי שראש הממשלה התחיל איתה, שזה גל, זאת כרגע מגפת הלא מחוסנים, היא הגדרה מדויקת.
לא לגמרי.
תראה, בוא נגיד, אני חושב שהלא מחוסנים הצעירים, זה מגפת הלא מחוסנים מתחת לגיל 60, ומעל גיל 60 יש לנו גם מחוסנים שהם חולים לצערי עם מחלות רקע, ומהבחינה הזאת, הבוסטר שניתן, אני חושב שעזר מאוד גם לגילאים האלה לא להגיע לבתי חולים.
במצבנו ביחס לפרמטרים, איך שאתה מרגיש את זה, עלייה, ירידה במחלה של הגל, כל הזמן, לא, אנחנו לא יודעים כמה מתים יש, אנחנו לא, לא, הכל פה,
יודעים,
הכל
הם
פה חוגגים ניצחון,
יודעים מדויק, ואופטימים, כבר,
לא, לא יודעים,
ינון, כבר
לא
אמרת יודעים. אמרת שזה לא על הדשבורד, וזה
לא על הדשבורד, עזוב, זה לא על הדשבורד,
זה לא על הדשבורד,
זה לא יודעים כמה, מסתירים פה כמה מתים יש, פה כולם חוגגים ניצחון ואופטימיות, מה, איך אתה מרגיש את האירוע?
בין שני דברים. אני לא מרגיש שמסתירים ממני משהו. במשרד הבריאות אין לי, להפך, מדווחים הרבה מאוד על מה שרואים, גם בתופעות לוואי של חיסונים, גם במספר החולים קשה ומאומתים. אני חושב שהם עושים עבודה טובה מאוד משרד הבריאות מבחינת המידע. יכול להיות שפה ושם יש איחור של יממה או משהו כזה, או חוסר דיווח טוב מבית חולים, אבל בסך הכל יש עבודה בעניין הזה לדעתי שקופה. יחד עם זאת, אני לא הייתי מאלה שצהלו שהגענו למקדם הדבקה 0.83, כי לא האמנתי לו.
עכשיו כבר
0.90 ומשהו,
כן.
שהוא נובע ממיעוט בדיקות, וגם הייתי בטוח שהוא יעלה בגלל כל האירועים מסביב של אומן, פסטיבלים, כן?
לימודים.
לא נכנסו למלחמת דת, אלא יש גם אצל החילונים יש פסטיבלים, וגם אצל אומן יש...
אגב, אני מול הדשבורד, ויש פה מספר נפטרים יומי כולל היום, הכל שקוף.
כמה?
הכל ברור.
בספטמבר יש לנו קרוב ל-200 נפטרים, באוגוסט היו 600, הם נותנים את המספרים האלה, זה ברור.
ברמה יומית?
ברמה יומית זה לא נכון, כי תמיד יש לג של 24 שעות, 30 שעות,
אתה מקבל את היממה שלפני.
הרבה יותר טוב להסתכל על רמה שבועית או חודשית כדי להבין, ויש לנו בהחלט הרבה נפטרים, זה אחד המחירים, כשיש לך 700 חולים קשים, אני אומר לך שכ10% עד 15% מהם ימותו לצערי, כי זה המצב, אין מה לעשות.
אבל אנחנו בעלייה, בירידה, איך אתה מרגיש?
אנחנו, תראה, בוא נגיד ככה, יש בלימה בקצב העלייה, זה הגדרה נכונה, אבל אנחנו לא פתרנו את הבעיה, המחלה לא נגמרה, יש הרבה מאוד מאומתים, יש 10,000 מאומתים, וכשיש 10,000 זה אומר שיש כנראה לפחות 15,000 באמת, ולכן ייווצרו מהם חולים קשים, ולמרות הגיל הצעיר יחסית, ולמרות הבוסטר, אז ייווצרו מהם 100-150 חולים קשים ליום, אז הדבר, אנחנו עוד לא שם, זה לא נכון שרק החולים הקשים יקבעו, מספר מומתים גבוה ייצור הרבה חולים קשים, ולכן עכשיו, המטרה שלנו הוא גם שהמחלה תדעך.
עכשיו, מה היית עושה, זאת אומרת, האם אתה חושב שמה שהממשלה עושה כרגע, ואגב, מסתכל על הבריטים ואני בכלל מתחרפן, הם מתנהגים כאילו מעולם לא הייתה מחלה. ויש, כן. אז השאלה היא, הרי המדיניות של בנט והממשלה, זה אנחנו לא עושים סגר? אנחנו ממעטים מאוד מאוד בהגבלות, אבל הולכים באגרסיביות על השלישי, כן. ומי שלא התחסן שלישי, כמו זו שהגיעה אליך, כמו חי שאוליאן, ממתנגדי החיסונים שכנראה נפטר
כן.
בלילה, וחבל שכך, שזו הבעיה שלו, אנחנו נחיה עם המגפה הזו.
אני אפתיע אותך במשהו. אני לא בטוח שאם נתניהו היה, ראש הממשלה, הוא לא היה נוקט באותה מדיניות.
יש מצב.
כיוון שאנחנו למדנו גם משהו, למדנו שלסגר הראשון נכנסנו מהר מדי. היו, לא יודע, 200 חולים, 600 מאומתים נכנסו לסגר. השני והשלישי היו סגרים באמת אמיתיים, אבל הסגר השלישי לא הועיל, אני לא יודע אם אתם זוכרים, הוא לא עשה את זה. כמו השני.
להפך, יצאנו ממנו במצב הרבה יותר גרוע משנכנסנו.
נכון, ורק החיסון שינה את המצב, ולכן האסטרטגיה okay. של לוקדאון כללי, היא יורדת, היא איבדה מניות גם באנשי המקצוע שתמכו בסגר.
אגב, כמוני. כרגע יוצא המקדם הדבקה. המקדם הדבקה החדש יוצא עכשיו 1.01.
עלה עוד פעם.
שזה אומר הכל.
אמרתי לפני 10 ימים, נכון. דרך אגב, שזה יעלה.
הוא ימשיך לעלות, אגב.
נכון, כיוון שיש הרבה התנהגות ציבורית בעייתית.
לא, גם פתחו את שנת הלימודים ויש חגים.
נכון.
לא, יש גם את התופעה הזו של להדביק את הילדים בכוונה, שמעת עליה?
אנחנו היינו בתחילת שנת הלימודים עם איזה 40 אלף מבודדים, היום אנחנו עם 150 אלף תלמידים מבודדים. נכון, נכון. פי 4.
שמעת על התופעה של להדביק את הילדים בכוונה? כולם מדברים על זה היום.
צריך להבין, לא כל דבר זה מין במלחמה במגפה הזאת, או יותר נכון להגיד בהתמודדות עם המגפה הזאת. אני לא חושב שכל דבר צריך להגיד הממשלה רעה או הממשלה טובה. אנחנו עושים איזשהו מאמץ כללי עם אסטרטגיה סבירה, עם טעויות שצריך לראות אותן ולתקן, ועם אחריות ציבורית של כולנו, שלאט לאט צריכה להשתפר ולא להתנגח פוליטית.
כן, אבל אנחנו במצב יחסית לעולם, במצב קטסטרופלי, פה עשרות אנשים מתים כל יום. אם אתה משווה אותנו למדינות כמו צ'כיה, שיש שם אפס מתים מיום, ביום, ותשעה חולים קשה, בשוודיה, כן, שוודיה, אותה שוודיה, עם 60 חולים קשה ו-0 עד 1 מתים ביום, בפורטוגל, כן, 140 חולים קשה ו-10 מתים ביום, אנחנו פה סופרים, אנחנו, זה ספר פלוצקר פרסם ביום שישי, לא משנה, הוא נתן עוד רשימה, פתאום פה הפסיקו להשוות אותנו לעולם, פתאום אין אי, פתאום אנחנו לא מדינת אי, פתאום אין גיל חציוני, פתאום אין OECD, פתאום נעלמנו, כל אלה שכל היום היו משווים אותנו, נעלמו, אנחנו רק סופרים וחופרים בורות.
לא, רק המציאות יש לך אותה.
וחברה קדישה כבר צריך לשים להם צ'קלקות, שיפנו להם את התנועה בדרך.
אינון, אני אומר, להפך, אנחנו במספר המאומתים מובילים את העולם, שיהיה ברור, מספר מאומתים פר מיליון, מה שנקרא, אנחנו מובילים את העולם במקום ראשון, שני, שלישי, זזז, אבל אנחנו מובילים את העולם במספר מאומתים מעל 1,000 per million. מתחרים איתנו מדינות שלא היינו רוצים להתחרות איתן בעניין הזה. מספר המתים שלנו מצוין, מצוין. אנחנו במקום 50-60 בעולם פר מיליון, אבל כל מת עולם ומלואו, כל מת
לא, אתה מפריע לו עם הנתונים, וזה חבל.
צריך לנסות למנוע, ברור.
לא, פשוט, אבל אתה אמרת את זה הרגע, פרופסור מבורך, ואמרת ביושר, והסכמתי איתך, שנתניהו היה עושה כנראה את אותו דבר, כי הסגרים איבדו את הערך שלהם וגם ההגבלות, ואני חושב שההחלטה שאנחנו ניתן לכם את האפשרות להתחסן ולהגן על עצמכם,
לא
ולא
נכון.
נסגור את המשק, היא החלטה נכונה.
שרון אלרועי פרייס אמרה שלא מפצים, לא מטילים הגבלות כי לא רוצים לפצות אנשים, ליברמן לא מוכן לפצות אנשים,
ליברמן לא מוכן קורסים, להתייחס לזרוק ואנשים, כסף עם מסוקים, כי המשק הזה חשוב לו.
על עזה הוא שופך כסף עם מסוקים ליברמן.
ממש, על עזה.
נכון. אמר. טוב, כן, פרופסור מבורך, אנחנו מתנצלים, שאתה צריך לחוות את
הוויכוחים
בינינו, סליחה.
כן.
אני אגיד לכם רק דבר אחד שלדעתי אפשר לעשות יותר טוב. אתה הבאת עינון מספר מדינות, ואחת המדינות שצריך לשים לב אליה זה דנמרק, שהיא באמת מדינה שעשתה עבודה נהדרת עם החיסונים, עם היענות ציבורית מדהימה, 96% מעל גיל 50 מחוסנים שם. ואני חושב, וכשמישהו ניסה לנתח למה זה קרה, אז הוא טען שזה קשור כמובן במנטליות של האנשים,
באמון
של האנשים מול הממשלה, וכך הלאה. ואני חושב שאנחנו בנושא של חיסונים, שהיינו מוליכים בעולם, עוד לא עשינו את כל מה שאפשר לעשות, להגיע לאוכלוסיות שלא התחסנו, לא בגלל אידיאולוגיה, אלא בגלל איזשהו חשש, בגלל איזשהו נתק, נקרא לזה תרבותי, או בגלל איזשהו נתק אפילו סביבתי, ואני חושב שהיינו יכולים לעשות הרבה יותר טוב בחיסון, כי התחלנו איזה מצוין, אבל זה עדיין לא, זה עדיין בדשת.
ומה לעשות שלא כולם זורמים עם זה? אנשים ממשיכים לחשוב שזה שבב של 5G. אבל רגע, שנייה, אני רוצה להספיק להגיד בכל זאת עוד משפט, ושנראה מה אתה... ההתנהגות שלנו הישראלים רחוקה מאוד.
לגמרי.
אנחנו עם לא ממושמע, לא במסכות, לא בריחוק, לא בכלום. זה כבר לא קשור לא לביבי ולא לא ביבי.
נכון, נכון.
וזה אחד ההבדלים בינינו לבין הדנים.
נכון. פרופסור דרור מבורך, תודה רבה שדיברת איתנו. תמשיך להתקן בטוויטר, אנחנו עוקבים.
תודה. תודה, בוקר טוב,
להתראות. ואפרופו המצב הכלכלי, אז נהיה עם בועז כהן, שהוא כתב שהוא במצב הכי גרוע שהוא זוכר את עצמו, לפחות מבחינה נפשית, אם הבנתי אותו נכון, בסיטואציה הכלכלית.
שלום לבועז כהן.
בוקר טוב.
למי שלא יודע, קולגה שלנו, נכון?
כן, אפשר לומר, כן.
מומחה... ענק למוזיקה, מגיש תוכנית מיתולוגי כאן ב-199, וקצת הפתעת אותי כשבעצם אמרת מה? בוא תגיד את זה למה שאני אתרגם.
תראה, אני חושב שזה לא רק אני, המקרה הפרטי, אני חושב שהרבה מאוד אנשים סביבי חווים מצב כלכלי מאוד מאוד קשה, ובאופן פרטי אני יכול לומר... ושוב, זה מהמקום שלי, יש סיטואציה שבה יש 90% ירידה בפעילות הכלכלית מסביב. במקרה שלי זה הרצאות, אירועים, מפגשים, ספריות, מתנסים, ילדים, whatever. ומכיוון שאני גם מתפרנס מזה, מהרצאות ומפגשים, ויש סיטואציה שקצת נדמה לי שמעמד שלם, מעמד ביניים, די מופקר לגורלו, וזו תחושה כזו של בלבול גמור, שלא לומר חרדה, אצל הרבה מאוד אנשים, שחקנים, מוזיקאים, מרצים, משהו שלא היה עד לפני שנה.
אבל למה בעצם, אני אגיד לך, גם אני חשבתי בזמנו, בתקופת הקורונה עם הסגרים, שבאמת כולם קורסים, וינון ואני עשינו פה מלא אייטמים על זה, בסוף התברר, בכל הבדיקות שאחרי, שהמצב הכלכלי, הכללי של עם ישראל השתפר, כי אנשים ישבו בבית, לא בזבזו כי הכל היה סגור, קיבלו רובם הגדול מאוד חלט וכולי. עכשיו למשל, הכל פתוח, יש תקציבים.
אני אגיד לך את האמת, אני לא כלכלן, אז אני לא יכול לומר לך מהמקום הזה, זה צריך לשאול באמת מישהו שיכול להגביע אוף ולומר איזושהי תזה או ניתוח יותר מדויק. אני יכול לומר רק מסביבתי הקרובה, באמת, מחלקת אלוהים הקטנה שלי ואנשים שהם סביבי. ואני חושב שאני אומר את זה בזהירות, שזה לא מאוד מייצג. זאת אומרת, למה אני מתכוון? אנשים גם ענו לי בטוויטר, הנה, לך תשיג מקום בצימר או במלון וזה. נכון, הצימרים מפוצצים, כי אנשים לא נוסעים לחוץ לארץ כל כך. ואלה שיש להם כסף...
יש גם אנשים שעובדים, מה זה לא קשור.
מה זה?
יש אנשים שעובדים, הם מתפרנסים, ויש...
לא, בוודאי... תמיד יש אנשים שעובדים ומתפרנסים, אבל אני חושב שיש פה איזשהו סוג של מצג שווא. כלומר, זה שאתה אומר, הצימרים מלאים, מפוצצים, המסעדות, לא יודע מה, היוקרה, אנשים יושבים בהם, אני חושב שזה פחות או יותר אותו אחוז של אנשים. זה כמו שמישהו כתב לי, לך תראה בתל אביב, תראה, תנסה למצוא מקום, זה מקום שהוא ריק, מסעדה, זה... אבל ישראל היא לא רק תל אביב, אני לא גר בתל אביב.
מה ההבדל מבחינתך בין הממשלה הזאת לממשלה הקודמת?
תראה, קודם כל, אני ניצלתי את כל המענקים שהממשלה הקודמת נתנה. הדבר הזה נפסק. זאת אומרת, אני לא עושה את זה בשמחה ובהנאה. אני מעדיף תמיד לעבוד מאשר למלא תפסים.
לא, היו מענקים גם כשהיה פתוח בממשלה הקודמת.
כן, אז במובן הזה, כן, ניצלתי את המענקים שקיבלתי, הייתה איזו תחושה של אוקיי, צועדים לקראת איזשהו מקום. אני חווה כרגע סיטואציה של אופק לא כל כך ברור.
אני חייב להגיד לך, כמי שחשוף גם אני לשוק ההרצאות, כי אני עושה הרצאות, אני לא מזה, אני חושב, מה שאני יודע, העסק חזר לקדמותו, או פחות או יותר לקדמותו, ואני אשאל אותך שאלה יותר רגישה.
כן.
זה קשור אולי לחיסונים?
תראה, זה קשור... קודם כל, בוא נתחיל בזה שזה נושא לא לגיטימי לשיחה במובן הזה שיש פה מלחמה, אין דיון בכלל. יש הסתה, יש פלגים, אלה חושבים שהאלה נאצים, אלה חושבים שהאלה...
לא, עזוב נאצים, בוא נעשה את זה מתורבת. אני פשוט רואה ציוץ שלך שהמשפחה של זוגתי מחוסנת שלוש פעמים הזמינה אותנו כרגיל לחגוג יחד ראש השנה, פעם זה בתנאי אחד, כתבת תלאי אחד, אני מקווים מאוד שרק בני משפחה מחוסנים או עם בדיקה מראש ישבו אל שולחן החג. תודה רבה על ההזמנה, אמרתי בנימוס, אני אשאר בבית עם ספר.
טוב, בסוף הסקריים זה גם מחקתי את
הציוץ. לא, אני אגיד לך למה, כשאני בא להרצאה או למלון, קודם כל בודקים, מבקשים ממני אישור חיסון, ואני מראה.
כן, ברור, לי אסור להתחסן. אני נושא גן של מחלה ניוונית שאוסר עליי להתחסן. אז מה אני אמור לעשות?
אז אתה אמור,
רגע, אבל אני אנסה להבין, איך אתה אמור להסתדר עכשיו בלי עזרה מהממשלה?
אתה יודע, אני עושה את מה שאני יכול. ואתה יודע, אני מקווה שבאיזשהו אופן תהיה איזושהי התעשתות. אני מוכזב קשות, שלא לומר עמום, מההתנהלות של משרד הבריאות ושל שיתוף הפעולה הכללי עם מה שקורה מסביב, שזה בעיניי מאוד מאוד חמור. יש תחושה של בלבול, יש תחושה של פגיעה בזכויות אדם, יש תחושה של המון אנשים סביבי שפשוט מופקרים. מופקרים, אתה יודע, אני מנסה לחשוב על... המצב שלי, אתה יודע, אני לא אהיה ברחוב, אוקיי? יש לי איפה לגור, אני משדר ברדיו, אני לא, אני אומנם מחזיק משפחה על הגב, אבל יש אנשים במצב הרבה הרבה יותר גרוע. עסקים
שלי... אבל למה משרד הבריאות? זה משרד האוצר, הכסף...
וצריך לחשוב עליהם גם.
הכסף... ונדבר עכשיו על חיסונים, ינון. לא על הכסף. ומשרד האוצר יכול לפצות את הדברים שסגורים, שהכל פתוח.
אני לא מבין את הטענה.
מה הטענה של מי?
מה הטענה שלך? מה אתה רוצה?
מה אני רוצה?
כן.
אני חושב שבאיזשהו אופן צריך להפעיל, אתה יודע, אני לא כלכלן ולא מבין בזה, אבל צריך להבין איך מסייעים לאנשים לא לקרוס, כי אם זה הסיטואציה הנוכחית, כמו שאני רואה אותה, זאת אומרת, עוד פעם, חלק מהאנשים אולי רואים צימרים מלאים במסעדות מפוצצות. אני רואה סיטואציות קצת אחרות.
מה אתה רוצה?
מה הייתי רוצה?
כן.
הייתי רוצה שיהיה איזשהו משהו מאוד מאוד ברור. זאת אומרת, או שהממשלה אומרת, תקשיבו, יש כרגע סיטואציה של משבר, יש קורונה, אנחנו כרגע לא יודעים איך להתמודד עם זה בצורה מיטבית, כי מחסנים, אבל עדיין התחלואה עולה, וצריך תו ירוק לכל מקום. אוקיי, אז אנחנו עוזרים באופן כזה או אחר.
מענקים.
מענקים.
איך עוזרים? למי צריך לעזור? אבל בועז, המשק פתוח לגמרי. אתה מקרה מאוד מאוד
מוזר. מה פתאום? יש ענפים שלמים שאנשים לא עובדים. על מה אתה מדבר? אנשים מתאבדים. דיברנו פה עם אנשים, אנשים מתאבדים.
האנשים יש...
זה פשוט התקשורת שותקת, כי זה הממשלה שלכם.
ממש, כן. נקודתי מאוד. הסיפור של מורי הדרך הוא סיפור מוכר, ודיברנו עליו. הכל מאוד נקודתי.
והתעופה?
בסך התעופה, עכשיו רק אישרו ל-50 מיליון שקל, עכשיו אישרו לאלעל, ותרבות ואומנות פתוחה, ומי שצריך לקבל שיקבל, זה אין בכלל על זה ויכוח.
אז זה מה שהוא אומר.
אני אומר דבר כזה, עוד פעם, ואני אומר את זה באמת בזהירות ובעדינות רבה, כי אני לא מתיימר להיות כלכלן ולהבין בזה, רק באמת ממה שאני רואה מסביבי, כי
אבל תהיה ברור, אתה לא ברור, תגיד תכלס מה אתה רוצה.
אמרתי, אני חושב שהממשלה צריכה להכניע, אם יש מצב של משבר קיצוני, צריכה לקצץ קודם כל מה שלא קרה עד עכשיו, לקצץ בתחומים מסוימים, במשכורות על, בלא יודע מה, ולעזור לאנשים לשרוד. בסופו של דבר, אלה אנשים שהולכים לצבא, אנשים שמשלמים מיסים, אנשים שרוצים לשרוד, יש להם משפחות, ובמצב מאוד מאוד לא טוב. לפחות עשרות אנשים סביבי, אני לא יודע עוד פעם, חלק יגידו, יש אנשים אחרים, נכון? יש גם אנשים
אתה
אחרים.
אתה הצבעת על הממשלה הזאת?
אבל הנה, כמו שאינון אומר, יש גם אנשים שמצב לא טוב.
אתה הצבעת על הממשלה הזאת, בועז?
סליחה?
אתה הצבעת על הממשלה הזאת?
אני לא הצבעתי על הממשלה הזאת, לא.
וואלה.
לא, אני לא.
באמת?
כן, באמת.
הרסת לו עוד איזה, נו, מה לעשות?
מעניין, מה הצבעת, ביבי?
תראה, אתה רוצה לסבך אותי פה, אה?
וואלה, מעניין.
אגב, אני רק רוצה לציין שהאבטלה שוב ירדה, והיא ירדה גם אצל ביבי, ל-4.4%, אין משבר כלכלי, אין המונים סובלים כמו שהיו בסגרים, והיו כיסקי סגרים, והממשלה פצטה.
יש בהחלט, זה פשוט לא מדווח.
לא, אין כזה דבר לא מדווח, אנחנו בעידן של רשתות חברתיות, לא מחכים
לשטרסטר
שידווח.
מה שהשתנה, פה מתים עשרות אנשים ביום, ואתם לא מדווחים על זה בכלל.
אתה חוזר על השקר, הרגע מקודם שיקרת, אמרת שאין את זה לדשבורד.
עשרות אנשים מתים כל יום, ואתם לא מדווחים על זה.
תראה את המספר, תפסיק לשקר כבר.
1,000 איש כבר מתו בתקופה של הממשלה הזאת.
תכנס לדשבורד היומי, כל יום יש מספר.
כן.
תמשיך לשקר.
בועז כהן. כן.
אני חושב שבאמת באיזשהו אופן צריך קצת, אנחנו באמת רגע לפני יום כיפור, וקצת לעשות איזשהו סוג של חשבון נפש וראייה יותר מתונה בשקולה. אני באמת מצער אותי העניין הזה שיש פה נושא שקורע את החברה. זה באמת מכאיב לי. אני חושב שבסך הכל אנחנו יכולים להיות מקום יותר טוב, עם גישה יותר חומלת ופחות מתלהמת. וכן, זה קשור גם כמו שבן אמר לרשתות החברתיות, שזה מאוד מבהיר כל מיני נושאים. אני חושב שגם הממשלה הקודמת עשתה לא מעט טעויות, אבל אם הייתה תקווה שזה ישתנה, אז בינתיים זה לא קורה.
טוב.
טוב, שיהיה טוב.
שיהיה טוב, כהן, שזה כולנו שנה טובה. ושדרן אקו 99.
ההרצאות שלו מדהימות. אתה גם על הביטלס מדבר, נכון?
נכון, גם.
אז אתה תציג בדיקה, אז אם אתה לא יכול להתחסה.
בוא, שירימו לך טלפון, הביטלס, מה עוד?
כן, ביטל, זריק איינשטיין, שנות ה-60, אנגליה, שנות ה-80, הרבה. 52 הרצאות פעילות.
הייתי נותן לך לבחור שיר סיום, אבל כבר נבחר שיר סיום.
מדובר באנציקלופדיה.
כן.
לא, אל תהיה בטוח.
אתה מכיר את לך אלי?
לא, אתה רואה.
לך אלי אתה מכיר, בועז?
בפתאי. לקראת שבת?
מה? זה ליום הכיפורים, מתוך התפילה של יום הכיפורים.
נכון.
אוקיי, בועז כהן, תודה רבה שדיברת איתנו.
תודה רבה ויום טוב.
Thank you.
לך אלי.
לך אלי תשוז אותי, לך חשקי לחורחי ואני שמותי השיבני ושובו ודיר סעב תשובו
הפיוט המפורסם שאומרים אותו בבתי כנסת של עדות המזרח בתחילת יום הכיפורים, לפני כשמתחילים את היום. יוסי יהושע שולח לי אותו כבר שנים, כל יום כיפור. והפעם הוא ביקש שנשמיע אותו ברדיו, אז זה בשבילו.
אופה, אז אתה מאחורי גבי פה שם שירים של יוסי יהושע עכשיו. מה השלב הבא, של ריקלין?
יש ניגון של ריקלין אגב ביום הכיפורים. אני ששומע את זה עכשיו צמרמורות, החלק שולחים לי את זה.
השיבני ושובו
אלה צריך לציין יואב יצחק וחיים ישראל. שר פלסנר ורבי אבדר הוכיו מפיקים, מעיין לויטין ועידו כהן אחרים על השידור, דוד זבולוני, ירון זאבי ומאור רטה, עורכי הדיגיטל, תודה לכולכם. שולח לי מישהו צמרמורות גם למי שנשוי לתימניה.
לכו עצמי, לכו דומי, וערי
שיהיה לכם המשך יום טוב. ואנחנו נתפגש מחר בשעה 9 בעוד שידור לפני יום הכיפורים. ביי בן. איתנו? בן. הוא בלי אוזניות. טוב, הוא שם. הוא מונח שם בפינה. שיהיה לכם יום טוב, ביי.